עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
וערב טוב, היום החמישה בספטמבר הוא יום השנה 51 לטבח י' חללי מינכן במסגרת המשחקים האולימפיים בגרמניה ב-1972. אז התעוררו חלק מחברי המשלחת הישראלית בכפר האולימפי ברחוב קונולי 31 לקריאותיו של יוסף גוטפרוינד, שופט המשקולות, שניסה לחסום בגופו את דלת הכניסה מפני המחבלים הפלסטינים, חברי ארגון ספטמבר השחור, וקרא לחבריו לברוח מהדירה. הישראלים שבדירות הסמוכות שלא נהנו לקריאותיו של גוטפרוינד, התעוררו לשם צרור יריות, הספיקו לראות את מאמן ההיאבקות, משה מוני ויינברג, השם יקום דמו, כשהוא פצוע בפניו ובביתנו. ספורטאים ומאמניהם שנתפסו, נכלאו ונכבלו באחד מחדרי המשלחת תחת איום של 8 מחבלים חמושים בתתי מקלעים, אקדחים ורימונים. לאחר מאבק פיזי שניהלו ויינברג, הפצוע ויינברג היה מאמן נבחרת המתאבקים, והמשקולן יוסף רומנו, הם נרצחו. המחבלים תבעו את שחרורם של 234 מחבלים והטסתם מישראל לארץ ערבית תמורת שחרור הספורטאים הישראלים. הם איימו שאם תביעתם לא תגיע לכלל מציאות עד לשעה 12 בצהריים, הם יוציאו להורג 2 מהספורטאים החטופים בכל שעה, ויערו 2 נוספים בשעה העוקבת. עם תום מועד האולטימטום נפתח מסע ומתן עם המחבלים. ראש המוסד דאז צבי זמיר יצא למינכן. הגרמנים לא ספרו אותו. לאחר ציפייה של כמה שעות שנמשכה בכל אותו יום, הסכימו המחבלים שיטיסו אותם למדינה ערבית, יחד עם הספורטאים הישראלים שישמשו בני ערובה. בשעה 10:30 בלילה, הוסו מחדרם 9 חברי משלחת הספורטאים הישראלית, ו8 המחבלים לפינה בכפר האולימפי. שם המתינו להם 2 מסוקים, והגיעו משם לבסיס צבאי סמוך למינכן. הישראלים הובלו תחת איומי המחבלים, שכמובן היו חמושים, הם היו כבולים בידיהם וכפותים זה לזה. הם הוכנסו לשני מסוקים, אז ניסו כוחות הביטחון של גרמניה לבצע איזה ניסיון כושל חילוץ, לא היה להם מושג בשיטות האלה אז, וכך אפשרו למחבלים לרצוח 9 בני ערובה בעודם כבולים וחסרי מגן בתוך המסוקים. עד כמה הגרמנים אוהבים אותנו כפי שהם אהבו אותנו בשנים 39-45 אפשר ללמוד מהמציאות, לפיה 3 מחבלים שנתפסו בחיים שוחררו ב-30 באוקטובר. 30 באוקטובר, פחות מחודשיים אחרי האירוע, לאחר שממשלת גרמניה המערבית, אז גרמניה הייתה מפולגת, נכנעה לארגון ספטמבר השחור, שחטף מטוס נוסעים של לופטנזה. לשמחתי, באמת כוחות הביטחון בארץ מיצו את כל מה שאפשר עם שליחת המחבלים לעולם הבא, לפעמים לא בסטייל ולפעמים בסטייל, היו גם ניסיונות שכשלו, אבל בסוף חסן אחמד סלאמה, נכון שר? עלי חסן סלאמה, כן, הנסיך האדום, חוסל בביירות עם מכונית תופת. אנחנו ממשיכים להתנשק עם הגרמנים פה לפה, הם תמיד מביעים צער רב, אוקיי? דווקא שזה הגיע לפיצוי, הם לא הביאו ממש שום צער והתעקשו על כל לירה.
כמה שנים לקח לנו עד שבאולימפיאדה הזכירו אותם? לקח רק לפני, באולימפיאדה האחרונה, אם אני לא טועה.
לא הזכירו אותם מעולם.
למה? הוזמנו?
הזכירו אותם בזמן האולימפיאדה, כאשר הוועד האולימפי גינה את הטרור, בדיוק. כולל האירוע ב-96, שבו כיפחה אישה את חייה, אם אני לא טועה באמצעות מטען צינור, ראיתי אז, אבל אני לא זוכר בדיוק. בכל מקרה, בלחץ המדינות הערביות והמדינות המוסלמיות, הוועד האולימפי הבינלאומי, מעולם לא גינה, אלא תמיד התחבא מאחורי מילים אחרות, או כל מיני שטויות כאלה. אבל זה גרמנים.
תשמע, 51 שנים, לא ואני משנים... עדיין רואה את המרפסת, ואני גמור מזה.
תקשיב.
בקולוני.
עם לא משתנה ב-27 שנה. 145 עד 72 חלפו 27 שנה. דרך אגב, הוא לא משתלם ב-100 שנה.
רגע, הגרמנים היום לא מתייחסים אלינו אחרת?
תן להם רק צ'אנס. תן להם רק צ'אנס, אנחנו חוזרים למשרפות ולסבונים.
לא,
רק צ'אנס.
רוני, תחזור בך.
ברור, ברור.
היום, ב-2023, אתה אומר את זה?
זה 24. תן להם צ'אנס. בכל מקרה, אני לא שוכח, אבל אני זקן.
טוב.
אנחנו נדבר בשעה השנייה עם אילנה רומנו. אלמנתו של יוסף, השם ייקום דמו.
אילנה רומנו על לוויה.
היא ואנקי שפיצר, אשתו של אנדרי שפיצר, מאמן נבחרת הסיוף, שבכלל לא היה יהודי, הוא הולנדי, נאבקות כבר 51 שנה, על הנצחה, על פיצויים, בוועד האולימפי, כל הדברים האלה. 51 שנה הם במאבק.
כן.
טוב, זה באמת, דרך אגב, זה עוד דבר שמרכיז אותי, שלא מלמדים את האירוע הזה בבתי ספר.
אין רצח מינכן בהיסטוריה?
אני לא יודע מה יש בהיסטוריה.
אתה אומר הם לא לומדים בהיסטוריה?
אני אומר לך, אני זוכר את הבוקר הזה שזה קרה, בחמישה בספטמבר רק נפתחה שנת הלימודים, היה לנו מנהל בבורחוב, אם אני זוכר את שמו נכון, הוא כבר לא איתנו, קראו לו שריג, והוא אסף את כל בית הספר, וסיפר על המקרה הזה, זה קרה, אתה יודע, ממש לפנות בוקר, ובכל שנה, אתה יודע, עדיין בבתי הספר, גם ביסודי וגם בתיכונים, דיברו על זה. היום, 51 שנה, זה כבר לא חשוב וכאלה, אתה לא שמעתי שום טומטום מקולקציית האפסים, או בכלל מאגם הדרק, מדבר על זה. 51 שנה, חבר'ה, 51 שנה. במקום המהפכה המזוינת שלכם, של המשפט, דברו על הדברים האלה. אלה אירועים מכוננים. אבל אני מתרגז, עזוב אותי, אני חבל לבריאות שלי.
אל תתרגז. בוא נדבר רגע. כן. בדיוק ישבנו כאן, רוני, לפני שנה וחמישה חודשים, באפריל 22, יצא סיפור שמאמן הכדורגל צחי תייר, שימן את הבנות באקדמיה, כאילו השימו אותו שחקניות שהוא מתנהג אליהם באלימות לכאורה כנגד הנערות, הורים הוציאו את זה, ואז אני שלחתי הודעה לצחי תייר, תוך כדי שאנחנו יושבים פה, והוא אומר, קשקוש, בדקו את זה בווינגייט, בהתאחדות לכדורגל, לא עשיתי כלום, בסופו של דבר, אחרי כל הדברים האלה, ואחרי כל התגובה של צחי תייר, החליט היום להגיש תביעה בסך מיליון שקל, נגד ההתאחדות לכדורגל, אני רק אתן לך את המשפט, את הפאנט של התביעה, שעורך דין שדמי כותב, אין ומעולם לא הייתה כל סיבה אמיתית לפיטורי התובע, מלבד זדוניות בלתי חוקית ונקמנית, מצד אותם גורמים שונים לפגוע בתובע באופן אישי ואנוש, וזאת על רקע החלטותיו המקצועניות גרדה של התובע ביחס כלפי שחקניות כדורגל מקצועניות אשר השתרחו לקבוצת האקדמיה לכדורגל. במילים אחרות,
אני רוצה להגיד לך משהו.
לא, לא, משפט סיום, אתה תגיד, בוודאי יש לך המון מה להגיד תמיד על נבחרת אנשים, אני אומר, בין מה שקרה בהתחלה שפרסמנו קון, שצחי תאר כותב לי, משה, קשקוש, לא היה כלום, בדקו, פיתרו אותו, והיום הוא צריך לתבוע מיליון שקלים.
אז אני רוצה להגיד לך משהו שאבא שלי העביר לי בתור מורשת מאב לבן. כשאתה משתין על המערכת, המערכת נרטבת. כשהמערכת משתינה עליך, אתה תובע. לצערי, צחי אכל את כל הזובור בגלל אוזלת יד של המערכת, שהיא פשוט סיאסלה.
למה? ההתאחדות לא עומדת מאחורי מאמני אנשים?
ההתאחדות לא עומדת מאחורי אף אחד. מה זה התאחדות? זה בניין, מה זה? מה זה התאחדות? כל אחד דואג לתחת שלו.
יש יועצים משפטיים, יש מנכ"ל, יש יושב ראש.
תקשיב, זה כלום. הם לא, הוא בשביל המאבק, שלחו אותו, זהו. למה הוא פותר?
פותר כי האמינו להורים שהוא תנהג לא יפה,
לא
למה הוא פותר?
הם לא האמינו כי הייתה אישה שבדקה את זה והוא לא הורשה בכלום.
נכון, וצריך איתה איך כותב, לא היה, בדקו, לא היה כלום.
בדקו, הייתה קצינה בודקת, איך שזה נקרא, אתה יודע, משפטנית, אבל עזוב את הדרק הזה, הוא שלח לכלביים, הוא בשבילם היה, אתה יודע, בסרח עודף. אתה מבין? וככה גילי לנדאו, ככה גילי לנדאו, ונורה שהייתה, מאמנת הזרה, שהייתה פה 5 שבועות, ועכשיו יש להם את ארז בלפר.
ארז בלפר מאמן נבחרת אנשים.
אם ארז בלפר לא הולך עם 2 מצלמות גוף, חזה וגב, צוות TNG שמלווה אותו.
מה, לכל אירוע?
לכל מילה.
אוקיי.
מהרגע שהוא בחניון, אוקיי? הוא כבר צריך להיות מצולם.
למה, אתה אומר שהבנות יחפשו את הצ'אנס לפגוע בו?
אני משוכנע. מה זאת אומרת? אני רואה את
האירוע. ואם הוא יהיה פלס, גם ימציאו עליו?
אני רואה את רשימת הקורבנות לפני. אני רואה. אני ראיתי את העצומה שכתבו הבנות על גילי לנדאו. זה לא שהוא הטריד אותן, אלא חברה, סיפרה לחברה.
משהו לפני 15 שנה.
אני לא יודע, 15, 12 וכאלה. שלחו, מה עשו בהתאחדות? שלחו אותו ללבזזל, כי פחדו מאיזה, מהשבתה. תשמע, במצב שכדורגל האנשים היום, צריך להשביט אותו ל-25 שנה. ולפתוח אותו מחדש.
אני אוקיי? דווקא...
עכשיו,
עכשיו, עכשיו.
עכשיו, כל אחד מהצוות, כל אחד מהצוות, כולל נהגים שיהיו נהגות, רופאים, רופאות, מאמנים, מאמנות,
פיזיותרפיסט,
שום הכל, שלא יהיה גבר אחד בסביבה. ובנוסף, אני מציע גם לאנשי הצוות, להסתובב מצלמות גוף בצוות TNG.
רק יאללה, משפט בוא. סיום, ראיתי את המונדיאל, של הנשים, כולנו נהננו, כדורגל, חשבתי שהכדורגל הישראלי של הבנות תיעלה מדרגה בעקבות זאת, אתה לפי הדברים חושב... שלך, אנחנו הולכים אחורה.
קודם כל אנחנו לא הולכים אחורה, אנחנו לא קיימים, אבל אין לה ללכת, אנחנו ברמת האפס, אבל ראית שפיתרו את מאמנת וילדה, המאמן הספרדי, אבל ההתנהגות שלו, אוקיי, ואופן התפקוד שלו, לא היה טוב לפני המונדיאל, אתה מבין, ואחרי המונדיאל, אתה לא יכול לדרוש מנשים להישאר עם דלתות פתוחות, כשאתה גבר. אבל
למה הם לא חשבו על זה לפני המונדיאל? למה לתת לו לזכות במונדיאל ולפטר אותו? למה לפני כן לא להגיד שהוא לא יכול לאמן אותם?
מי שגיבה אותו זה היושב ראש של
ההתאחדות הספרדית,
ותראה איך הוא נראה.
טוב.
עורך ומפיק שר פלסלר, אחראי על השידור ברדיו 103, בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל, מאור רטה, שי איידלר ושני רומנו. אנחנו משודרים בכל המדיות, בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. נדב צציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
טוב, בוא תספר לנו באמת מה קורה בתרושלים אחרי ההצגה אתמול.
בתרושלים עדיין חושבת על חיזוק, בגדול לדעתי...
כשאני אומר הצגה זה במרכאות, כן, כי באמת היה שם... היופי של משחק מבחינת האירועים, אבל לביתר היו הרבה דקות מתות.
כן, אבל עדיין, זה עדיין לא ביתר, בוא נגיד שנראה אחרי פגרת הנבחרת, סורו בדיוק, ישמעילה, סורו בדיוק נוחת עכשיו בארץ, אז גם הוא הצטרף, וגם דני אולצ'וק המונטנגרי, שאתמול שיחק, אבל עדיין לא נכנס לעניינים, ראינו אתמול חלוץ, עוד פעם, אני, לפחות על פי מה שראינו אתמול, חלוץ,
בונה, זה חתיכת קרנף, איך זה עושה?
לא, קודם כל, צריך להגיד, צנצי, לפני שנכנס לעניין הזה, אם הוא חלוץ טוב או לא טוב, זאת אומרת, מבחינת מבנה הגוף, אתה מבין כמו פיירו, שיהיה קשה לבלמים שלנו להתמודד איתו.
אבל אני חושב שהוא יותר קליל מפיירו, זאת אומרת, הוא... אני לא רוצה להגיד לך שהוא יותר טוב מפיירו, כי ראינו באמת רק משחק אחד, אבל הוא נראה לי יותר נחד מפיירו, הוא נראה לי יותר טכני מפיירו. הוא שחקן, תשמע, אני לך מה, הייתה איזושהי...
בוא נחכה, יהיו עוד משחקים, נחכה 10 משחקים.
אבל אני רוצה להגיד לך, צנצי, שדיברנו על זה ביום ראשון, ואמרתי לך, יש לנו ביקורת כלפי ברק אברמוב של המשחק נגד הפועל חיפה, הוא הגיע ללא הרכב, ובית"ר ירושלים -4, זו קבוצה שהייתה חייבת להיות ראשונה מוכנה, ויוסי אבוקסיס אחרי ההפסד אומר, 3 שחקנים יגיעו, ואתמול באמת שיחקו 2, לא רע בכלל, הזכרת את החלוץ ואת הקשר, יגיע סורו, לדעתי 3 שחקנים, באמת ביתה ראויה לפלייאוף עליון.
ופרימו, אני אומר לך שיגיע עוד 2, קודם כל יש כנף ימין, זר כנף ימין עוד יגיע, אחרי שהייתה איזושהי ישיבה מקצועית, ודיברו הרי על אילון אלמוג, ובסופו של דבר אנחנו עכשיו תחתן שוב שם, ולא, אנחנו צריכים מישהו לכנף ימין כדי שנהיה קבוצה מהירה יותר, וזסנו, הסיפור הוא שהוא מסיים חוזה בקיץ, וג'קי בן זקן אומר לו, אם אתה רוצה שאני אשאיל אותך לביתה ירושלים, בוא תחתום על הערכת חוזה. והוא לא רוצה כרגע לחתום. אם הוא יחתום על הערכת חוזה באשדוד, אז הוא בא לביתה ירושלים מהשאלה. אני חושב שביתה ירושלים משוות למגן ימני, עם כל הכבוד לבן ביטון. הוא זור זסנו, אם הוא מגיע לביתה ירושלים, ויבוא גם שחקן כנף ימין, אני אומר לך שביתה ירושלים מבחינתי טופ 4 סגל בכדורגל הישראלי.
אז פריה רוצה לחזור.
אספריה, כן, אספריה מאוד רוצה לחזור, אבל תשמע, אחרי קיץ שהוא התעלל בבית ירושלים, ובסופו של דבר אמרו לו, טוב, יאללה, לך ושחררו אותו ב-$200,000 לצסקה סופיה, אז הוא חשב שהחבר שלו שם, שהוא בוס וכאלה, יעזור לו, אבל זה לא עוזר לו, לא עוזר לו לשום דבר, והוא לא משחק שם, הוא לא בעניינים בכלל, והוא רוצה לחזור לבית ירושלים, אני לא רואה בית ירושלים מחזירה אותו.
מה קרה? תשמע, הפרידה שלו הייתה שהוא כאילו התחנן לעזוב.
נכון.
ולא עברו חודש, כמה? עבר חודש ורוצה... מה קרה? מה, בבולגריה כבר לא רואים אותו?
לא, הוא לא מצחק שם בכלל, הוא לא מקבל צ'אנס. פחות כיף לו מאשר בישראל. הוא חשב, המנהל המקצועי או הבעלים של צסקה סופיה, זה חבר שלו, הוא היה איתו בזמנו בקבוצה אחרת בבולגריה. והוא חשב שזה משהו שיעזור לו, ובא מאמן, ולא סופר אותו, פשוט לא מפרק שם דקה. אז הוא אומר, או שאני פורש, או שאני בא לבית ירושלים.
שיפרוש, בוא נתקדם.
כרגע זה לא קורה.
כן, שיפרוש, אתה יודע, היינו בסרטים האלה. מה קורה בנבחרת? נוסעים מחר, לא?
ליום חמישי.
או, חמישי נוסעים, כן.
כן, המשחק הוא בשבת, אין טעם להיות שם יותר מדי. תשים ביום חמישי, היום זה בעצם יתחילו להיכנס לקצב, כי אתמול עוד שחקנים שיחקו וכאלה, אתה יודע, לא בית ירושלים ואשדוד כמובן, אבל גיונרים שהגיעו, נחו וכאלה, אז היום מתחילים בעצם האימונים המלאים. ההתלבטות היא כמובן, אמר אלון חזן, שמענו אתמול לגבי שוער היררכיה מאוד מאוד ברורה, ההתלבטות העיקרית בעיניי זה בסיפור של החלוץ. אני חושב שאם אני מסתכל על זה בעיניים ספקולטיביות אמנם, עדיין, כי עדיין תורגל כלום, אז זה יכול להיות עודין דוד, או שעברו פתאום על איזה דור טורג'מן כזה, של ברגע האחרון יגידו טוב, אלא בוא נלך
עם משהו אחר. האמת, אם הולכים על מי שמשחק, אז הראשון זה דין דוד והשני זה דור טורג'מן, על בריבו ווייסמן אין דקות, אי אפשר לבדוק אותם בכלל.
נכון, נכון, אתה צודק ב-100%. קודם כל וייסמן... הסביר אתמול גם אלון חזן, שאתה יודע מה, אפילו אין לי בעיה עם הדבר הזה. הוא כאילו אומר כזה סוג של, הוא בסגל, כי כשהוא עכשיו במצב שהוא, מצב לא טוב בקריירה שלו, ואנחנו באים לתת לו איזשהו סוג של, לא יודע מה, על כל מה שעשית, תהיה יחד איתנו. אבל הוא די רומז שהוא לא ישחק. הריבו, כמו שאתה אומר, שיחק עד עכשיו 19 דקות בארצות הברית, דקה ועוד 18 דקות שיחה במשחק האחרון, וכמו שיש את דין דוד שהוא שחקן יותר משמעותי מדור טורג'מן, אבל דור טורג'מן הם ראו אותו מה קרה בנבחרת הצעירה, שאלה אם אתה לוקח משחקן שלא שחק מעולם בנבחרת הבוגרת, ואתה זורק אותו נגד רומניה מול 46,000 אוהדים, למשחקים הכי חשובים של הקמפיין, ואומר בוא אני מאמר
על... אל תשכח שלדור ולכל שחקני נוער צעירה, זה טורניר שלישי.
נכון.
ברמת נבחרת. עייפות
אתה אומר כאילו?
לא, לא עייפות, אלא בעניין של ציפיות ועומסים וכל הדברים האלה.
גם רביבו. גם רביבו.
רביבו הוא השחקן היחיד בעולם ששיחק השנה גם נוער, גם בצעירה וגם בוגרת. זה לא קרה בשום דבר, בשום מקום. שלוש נבחרות. כי בדרך כלל, מי שנגיד טוב בצעירה, אז הוא לא מזומן לנוער, וההפך, אתה טוב בצעירה, אתה לא מזומן. אז הוא שירק בכל המסגרות רוי רביבו, וגם נפתח ביום שבת נגד רומניה. ואתה מסתכל על נבחרת ישראל, עוד פעם, בואו נגיד ככה, בחדר אחד עדיין אמורים, בואו נחזור עם טקו ונביא את הכל לישראל. אבל תשמע, אני חושב שקופלה לא אוהב שאני אגיד את זה, אבל אני חושב שגם אפשר לנצח ברומניה.
אפשר הכל, ברור. אפשר גם לחזור עם טרחה, אתה יודע.
בסדר, אני מקווה שלא,
אתה יודע, מה שהכי מדהים,
שמע לי צנצי, תהיה כמוני, תהיה צנוע, תחלום על טקו.
מה שהכי מדהים, שאנחנו סופגים כל משחק, זאת אומרת, אתה יכול ברומניה לקבל ולהחזיר, אתה יודע, אחת אחת, אבל הגיע הזמן שיצרו כבר את העניין של הספיגות, אין דבר כזה שנבחרת ישראל לא סופג את זה, משהו נורא.
תראה, אני מסתכל על, אגב, עוד דבר מעניין שהוא אמר, רץ שלמה, פרימו, בהמשך השיחה שלנו, הוא אמר שהם לא הזמינו אותו, כי הם העדיפו לתת לו את השבועיים האלה, שבמקום שעכשיו ניקח שחקן, שבלב אחי הוא לא בנינו לו שהוא לשחק במשחקים הקרובים, כי אתה יודע, הוא לא משחק בליגה הבלגית, אז הוא אמר, אנחנו מעדיפים להביא שהוא יישאר שם את השבועיים האלה, ונעשה איכשהו להתאקלם, אשר נביא אותו פה לנבחרת ישראל, לסתם לשבת על הספסל, אבל תשמע, גם מיגל ויטור בירידה, וגם שון גולדברג בירידה, אלי דסה חזר עכשיו להרכב של דינמו מוסקבה, ויש לך את רוי רביבו, שהוא שחקן צעיר, אז אני חושב שבסך הכל, גם עכשיו הנבחרת, היא לא שיכולה להיות כל כך סגורה על עצמה, אולי למקין, אבל היא לא יכולה להיות סגורה על עצמה, שהיא לא סופגת במשחק הזה. יש לך אבו פני ודור פרץ שהיה יכול, לא יודע, אתה לא מגיע עכשיו באיזשהו מצב שאתה אומר, בוא נשיפרתי משהו. זה בסך הכל אותה נבחרת.
רגע, אבל לא צריכה להיות בעיה, מבחינה הרביעה הגנתית זה ברור שזה דסה, נכון, גולדברג, ורוי רביבו, וכמובן ויטור.
גם ויטור וגם דסה, לא בדיוק, אתה יודע...
אבל אליהם סומכים.
אפשר לסמוך עליהם, אתה יודע, אנחנו יכולים לסמוך גם על זה, על אלוקים.
הוא פתח במשחק, הוא שחק 90 דקות במשחק האחרון נגד רוסטוב בליגה הרוסית, ובוא נגיד שבשני משחקים האחרונים, אלו היה שני משחקים בנבחרת, נגד אנדורה ונגד בלרוס, זה היו שני משחקים החלשים ביותר של אלי דסה, שאני זוכר אותו, אבל אני מקווה שאתה יודע, שנקבל את אלי דסה ההוא, הישן והטוב, וסוף לא משמעותי.
צאנץ, תודה.
תודה לכם.
אורי יוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי חברים, ערב מצוין.
איך אתה ראית אתמול את ביתר מנצחת באשדוד? אגב, מבחינת צופה, היה משחק עם הרבה מאוד אירועים.
נכון.
בחלקים רבים מהמשחק גם מהמאים.
זה יכול איכות מאוד הגנתית מאוד
נמוכה. גם השוערים, אתה יודע, שני השוערים שם קיבלו, שוערים ששוער בליגת העל לא צריך לספוג.
אני לא מאשים אותו בשער העצמי. את סילבה.
אבל המיקום שלו היה פחות טוב, משה. אתה יודע, זה לא שער, אתה יודע, שער עצמי, ובאמת הטייה כזאת של הכדור, שהוא מגיע לקו ארוך, ואז אתה גונב ימינה, אז אתה, אבל הוא הגיב לא טוב לכדור. הוא שוער טוב, מיגל סילבה. גם ארוש, פחות שוער טוב, אבל...
מה זה שוער טוב? אתמול שני השערים שלו, שניהם בקצר.
הראשון בקצר, אני מסכים איתך, השני עם הראש מאוד קשה, כי הכדור...
מה זה מאוד קשה? איפה הוא היה? הוא לא מנהל חשבונות דרגה 2.
לא, בסדר, עוד פעם, נכון. אבל אני... תראה, אשדוד קבוצה מאוד חלשה, היא גם חסרה, אתה יודע, היא לא מגיעה לעונה זאת בסגל טוב, יש לה גם בעיה קשה מאוד בצד ימין של ההגנה, שהקבוצות מזהות את זה, הרשוע בדרך כלל משחק בצד ימין של ההתקפה.
כולם משחקים על בן זקן.
בטח, כולם משחקים, כי הכל שם פרוץ לגמרי, השער השני זה שער, תקשיב, זה לא יכול להיות לקבוצה מקצוענית, ששחקן מתיישב ככה, גם שובר את הנבדל על קו הרוחב, הוא לא חטף איזה, אתה יודע, איזה מכה חזקה, גם לפני זה בריאון יצא ועשה את, אתה יודע, נפצע בחוץ לקווים, ואתה משאיר בתשעה שחקנים. אתה יודע, הם חגגו מהצד הזה כל הזמן. הבוקסיס, אתה יודע, אין סודות בכדורגל, אנשים רואים. ואשדוד בבעיה מאוד גדולה, כי איבדה את סווטקוביץ', ממת הפצוע.
הבלם הסקוטי, אירי, מה הוא? הבלם?
סקוטי, אבל בוא ניתן שום.
הוא לא היה בעניינים.
רגע, אבל משחק ראשון, נכון, הוא לא היה בעניינים, הוא איחר נורא, גם בשער, המיקום לא היה טוב, אבל... אתה יודע, זה בלם זר, מסקוטלנד, צריך לתת את הזמן, כמובן, אני לא אוהב לשפוט זרים מהר מאוד, אבל אשדוד נראית בבעיה קשה, הדבר היחיד שטוב שם זה נועה מוצ'ה, שהוא יופי של שחקן.
אני אהבתי גם את בריאון, אהבתי גם את בריאון.
נכון, אבל בריאון אנחנו מכירים.
הוא לא יכול להציל את המועדון מוצ'ה, נכון?
לא, לא, לא. נכון, הוא תנועה יפה בגול, תראו אותו, יש לו נגיעה מאוד יפה בכדור, שחקן שמאוד אהבתי לשחק, לא אהבתי לשחק איתו בנוער, הוא היה טוב, אבל הוא היה שחקן שהיה כיף לראות בנוער, אלי לוי מכיר אותו כמובן, לקח איתו גם אליפות בנוער, יש שם, אבל יש באשדוד בעיה, אתה יודע, סווטקוביץ' אתה רואה עכשיו כמה הוא היה חסר, וגם גילי כהן לא משחק, היה פצוע, ויש אפשרות גם שאולי הוא יעזור.
היו אורי שחקנים מאוד חלשים על המגרש, שלא הזיזו לביתר, אני מדבר על רועי לוי, על מזל, איך קוראים למזל?
שביט, כן, שביט, שחקת לי בהפועל תל אביב.
כן, זה לא היה ברמה של ליגת העל הגבוהה, השחקנים האלה.
אבל אני חושב שאתה יודע, אני לא אוהב לשפוט אישית, באופן כללי החיבור בין כולם לא היה טוב, מצד שני ביתר, מרון ג'ורג' עם פתיחה נהדרת, צריך גם איתור קצת לחכות, אתה יודע, כמו שאנחנו לא עושים לחומרה, אנחנו גם לא נעשה לכולה, אבל מבחינת מרון ג'ורג' זה שחקן שעבר המון קבוצות. אתה יודע, לפעמים זה משהו שהוא מדליק נורה אדומה. אתה לא יודע בדיוק מה היה, אבל שאתה עובר כל שנה קבוצה, הוא גם עבר גם המון מדינות, אבל לפחות מההסתכלות הראשונית, שיש לו נוכחות פיזית אדירה, הוא הפקיע שלושה שערים, אחד נפסל בגלל שהוא דחף, אבל הוא נראה ממש טוב.
צריך לשמור עליו, צריך לשמור עליו מהקולינריה בירושלים, יש לו נטייה.
כן, אני סומך על הבוקסיס שהוא ידע לשלוח אותו למקומות הנכונים.
הקוף אומר שאם הוא ילך הרבה לשוק מחנה יהודה, הוא לאט לאט יהיה יותר איטי. יותר איטי.
שמעו לעזור.
הוא יכול ללכת גם לצימה, הוא לא צריך לשוק מחנה יהודה, יש שם דברים
נהדרים. לא, אבל הוא יותר בעניין של בישולים, נראה לי.
מה שביתר מאוד מעודד מבחינתה, סורו עוד מעט מגיע, היא הביאה, יש לה גם את פריידי וגם את ג'ורס, הבוקסיס אנחנו יודעים שיכול לשחק עם שני חלוצים ושלושה בלמים, ששוע מאחורי החלוצים, שוע, ג'ורג' ופריידי, זה יכולה להיות התקפה ממש טובה.
אבל אתה יודע, מצד שני...
טוב, עכשיו אחרי שבאמת...
רגע, רגע, שנייה, עדי יונה הוא שחקן שמאוד מוצא חן בעינינו. שחקן, באמת, ואני אומר, אני אומר עכשיו, בגלל עדי יונה, שכל ההרכב יתייצב עם החלוצים ושוע וכולם, עדי יונה בקושי ישחק, הוא יהיה לו קשה להיכנס.
אני מאמין שהבוקסיס ייתן לו, גם שנה שעברה הוא נתן לו, אתה יודע, יונה, אתה יודע, שנתון 2004, לא הרבה שחקנים יוצאים ממחלקת הנוער של ביתר, ועד שיש לך פרח כזה, חבל לבזבז אותו, ואני חושב שהבוקסיס גם מבין את זה ויודע את זה. נכון, מן הסתם יהיה לו יותר קשה שיש לך פתאום אוצ'קו וקריאף, יש לך גם דן עזריה שעשה עונה לא רע על הספסל, ואם אתה משחק עם שוע באמצע, או אחד מהשלישייה הקדמית, אז גם פתאום חסר, שוב, אבל זה פצרות של השירים, ואם שיונה לא יפתח, הוא ייכנס כמחליף, אני מאוד אוהב אותו, אתמול הוא היה מצוין, ועוד פעם, בקבוצות כאלה, כמו באר שבע, כמו ביתר, שלא צומחים המון שחקנים, אז אחד כמו יונה, אחד כמו גנח, תפח אותו, תיתן לו, גם הקהל יאהב את זה, כי בסוף גם הקהל רוצה שחקנים שגדלו במועדון, זה תמיד עושה טוב לחיבור בין הקהל למועדון.
אתה יודע, דיברת על התקפה, אמצע, מהירות, עניינים, מה קורה בהגנה? תקשיב, יש שם הבעיה.
אני, נכון, קודם כל מורוזוב אחלה שחקן, אבל אני חושב שמרכז ההגנה של ביתר, אורי דן זה חיזוק, זה עדיף על גוטליב, וגם עם גני יש להם תיאום מאוד מהעונה שעברה, אבל אני כן חושב שהם צריכים, אתה יודע, בורודין עזב, הוא לא היה טוב, אבל הוא עזב. אם הם רוצים באמת להגיע למקום רביעי, ואני חושב שהם יכולים ביתר, אז כן, הם צריכים זר בלם, בגלל זה, אתה יודע, קצת אתה יודע, מפתיע שאני לא רואה שמחפשים בלם, אבל בוא נראה, עד שיסיימו העברות, אם יביאו אולי ישראלי אחר, אולי גילי כהן, אולי זסנו יגיע לעמדת המגן הימני, שגם עמדה שהם צריכים טיפה להרים אותה, זסנו יופי.
הם קבוצה טובה והם צריכים להגיע לפלייאוף העליון, הם קבוצה טובה.
לא, לא פלייאוף העליון, כמו שהם, לטעמי, הם צריכים לסיים מקום רביעי, הם יכולים, סליחה, לא, יש להם מאמן מעולה, יש להם חומר טוב, יש להם שלישיית התקפה ששווה כל משחק גול או שניים קל, אם זה יהיה ג'ורד פריידי וישוע, שמע, זה שלישיית התקפה מאוד איכותית לליגה שלנו, יהיה קשה להתמודד עם הפיזיות שלה.
ולא הזכרת במילה את דור מיכה.
כן, דור מיכה זה גם יהיה מעניין לראות איך הוא משתלב, אתה יודע, בהרבה משחקים, הקישור עמוס, ודור מיכה בשנים
האחרונות... דור מיכה ושוע זה על אותה בלטה.
זה הבעיה, כשניהם שחקני כדור לרגל, וכשוע שחקן... אתה יודע, יותר אפקטיבי ממיכה, אין מה לעשות, אני מאוד מחבב את דור
מיכה. שוע לדעתי המוסר הכי טוב בארץ, אורי.
מוסר מדהים. היה, נכון.
מיכה אצל ערן זהבי ודסה במכבי הגדולה היה, אבל מאז הוא לא באותה רמה, אורי, מאז.
מאז המקרה, אתה יודע, מאז הפרשה, אתה יודע, עם אצילי. אצילי הלך למקום אחד, מיכה הלך למקום אחר. ומיכה בירידה גדולה מאוד בקריירה. שורה, אתה יודע, הוא רק מקבל את הכדור, פשוט תרוץ לעומק. הוא ימצא אותך כבר. אספריה וניקולאסקו, הוא ניפח להם את המספרים בצורה מדהימה. ואני מאמין שגם לפריידי וג'ורג', שנראה שמבין את זה ממש טוב, והוא ישר טס לעומק כששוע מקבל את הכדור, אז זה יכול גם להביא מספרים טובים.
האמת, אספריה ו...
השאלה,
האמת שאספריה וניקולסקו היו צריכים לתת לו 10%, החוזים שלהם זה הרבה בזכות שוע.
נכון, אתה צריך אחד כזה, אתה יודע, שייתן לך את הכדורים, והוא באמת...
אספריה בינתיים לא משלמים לו.
בבולגריה, שמעתי מצאנצי, יש בעיות.
כן, נו, אז מה אתה?
מה, הוא ברח מביתר, היה פה מלך.
נו.
היה פה אדיר. הוא גם נתן עונה, הוא שמע, הוא גם החזיר.
ברור.
את העונה האדירה, שנה שעבר אספריה. כן, שמע, ואתה צריך בסוף, מה זה כדורגל? אתה יודע, לפעמים סך החלקים יכול להיות או קטן מהשלם, או גדול מהשלם. אתה יודע, אתה... החוכמה היא לחבר
בין השחקנים הנכונים. כל הכבוד לביתר שמקסימו עליו את המקסימום, אתה מבין, והוא...
וגם הפגרה באה אליהם, דרך אגב, לביתר בזמן מצוין, יכניסו את סורו לעניינים, יעשו את ה... הבוקסיס גם יוכל לתרגל עכשיו, גם מערך שבו פריידי ואיג'ור משחקים ביחד, כמו שמשה אמר, פלייאוף עליון לדעתי זה די ודאי, אני חושב שהם יכולים גם לתאם למרות המנוסר במקום רביעי. מי מתחרה איתם, רון?
אני לא יודע, כל הליגה הזו היא לא תחרותית, אז מה?
יש שתי קבוצות שמעל הליגה, יש טיפה באר שבע, ואחר כך הכל פתוח.
יש שתיים, יש את באר שבע, ואחרי זה גאפ של 30 מקומות.
יש, מצד שני, יש את חדרה ואשדוד, שכרגע לפחות, נראות כקבוצות באמת במצב הכי פחות טוב, אבל יש עכשיו שבועיים פגרה.
אבל מאחורי, אתה יודע, מאחורי אשדוד, מאחורי אשדוד יש את ג'קי שהוא עם כסף. בחדרה, בחדרה נראה לי כבר...
חבר'ה, לא הזכרתם עוד קבוצה אחת, בלי בירם קיאל, אני לא יודע איך סכנין תסתדר כל העונה.
אל תדאג, גם שם יש כסף.
זה עבודה גדולה מאוד, אבל אני חושב שלסכנין יש בסיס יותר טוב מחדרה ואשדוד.
אורי, תודה.
בכיף חברים, להתראות.
שלמה וייס, וואלה, אהלה, נערב טוב.
אהלה, נערב טוב.
מכבי חיפה, מה קורה? חשבו שיהיה באמת הגרלה, שתהיה עוד נציגה באלופות. בינתיים הם עולים לסיבוב השני בליגת האלופות.
מחזיקת הגביע תלך לליגה האירופאית, לא לקונפרנס.
והשניים מקומות 2-3 יגיעו לקונפרנס, סיבוב שני או מוקדמות?
סיבוב שני.
סיבוב שני.
כן, אבל צריך להגיד שזה לא משהו חדש, זה מה שהיה כל פעם לראות שנתיים, אז זה לא איזה משהו...
לא, ליגה האירופאית לא היה לנו.
ליגה האירופאית לא היה לנו, מה קרה?
אבל אני אומר, כל פעם זה לעוד שנתיים, זה כבר היה ידוע שנה שעברה שזה משהו...
למה? זה ליגת 24-25, עונת 24-25.
אבל זה מה שאני אומר. כל פעם זה לעוד שנתיים. אם היום, העונה, מה שיצאו, לא ישפיע על עונה הבאה, על 24-25.
אבל קפצנו בדירוג. קפצנו בדירוג.
ברור. אבל אני אומר, גם אם מכבי חיפה תיקח ליגה אירופאית, ומכבי תל אביב תיקח קונפרנס ליג, תזכה. אז זה לא משפיע על שנה הבאה, זה ישפיע רק על עוד שנתיים.
הבנו.
אוקיי, עוד שנתיים, אלוהים יודע מה יקרה.
תגיד לי, מה עם פיירו? הוא על המדף או... ואני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי אני עדיין כל הזמן חושב שאולי במכבי חיפה ירצו, כמו מכבי תל אביב, להנחית פה פתאום איזה שוער זר.
כן, עד אתמול עוד יכלו לשחק במרכאות או שלא עם הספקולציות האלה. כיום זה כבר בטוח שלא, כי מכבי חיפה בסופו של דבר רשמה כבר לאירופה, היא לא תשאיר את עצמה בלי חלוץ חזק ומוביל.
אבל אפשר למצוא עוד שוער ידלה עד ינואר, אתה מבין?
לא ידלה, אולי מישהו בלי חוזה.
מה זה בלי חוזה?
לא, כן, אין בעיה, אבל אני מדבר לרשום לאירופה, לשלב הבתים של הליגה האירופית, זה עד אתמול, מי שהביאו מהיום ועד סוף חלון העברות.
בסדר, גם בינואר אפשר לקנות עלייה.
בינואר זה כבר משהו אחר, אבל אני אומר כרגע, לפחות להבנתי, אז פיירו כבר לא על המדף, והוא לא יגיע, והוא לא יהיה מחוץ למכבי חיפה, כמו שחלילי גם לא על המדף, אבל אתה יודע, ברור שבסופו של דבר תבוא קבוצה, תשים 4-5 מיליון יורו, כבר קשה לעצור. אבל בסכומים רגילים נקרא לזה ככה, פירו לא על המדף.
חוץ מזה כולם בריאים, הם בסדר? הם, אתה יודע,
יוצאים יוצאים לפגרה, חלק נחים, הרוב הולכים לנבחרות, גם הזרים, גם שחקנים ישראלים, גם בנבחרת הצעירה במיוחד, אבל בהחלט מכבי חיפה צריכה את המנוחה הזו להרבה מאוד שחקנים, הרבה מאוד שחקנים כבר שחוטים בשלב הזה של העונה, ראינו את זה במחצית השנייה נגד הפועל ירושלים. מבחינת חיזוק, עוד פעם, תמיד זה יכול לקרות עד ה-20 בספטמבר להיות איזה משהו, ברור שבעמדת השוער, כמו ש אמרתם, והשם של ג'וש כהן, כל עוד הוא לא חתם, או כל עוד הוא לא הודיע שהוא עוזב את תחום הכדורגל, אז עדיין מרחף, אבל לא יהיה איזה שינוי משמעותי במכבי חיפה, זה כנראה הסגל שנראה לפחות.
מה קורה בהפועל חיפה? שם לא רגוע.
מה עם אורן גולן? מה הסיפור שם, וייס?
תשמע, אורן גולן זה סיפור, אתה יודע, שנדבר עוד שנה, עוד שנתיים, נדבר את אותו סיפור בשם אחר. ודיברנו עליו גם בעבר עם שמות אחרים, עם יהודית זוסמונוביץ, יוכל לברכה, עם שי כהן, עם פואד, עם דורון אוסידון, עם מי שאתה לא רוצה. יואב אוהב להביא סוג של אדם שלא ברור מה הוא עושה במערכת. לאורך שנים, לאורך כל הזמן.
הוא אוהב כל בויניקים. הוא רוצה גם משיון.
אין גם הגדרה, ותמיד זה יוצר אינטריגות בתוך ההנהלה.
הוא מסביר את זה, הוא מתחיל ואומר, בשמאל ביזנס, כולם צריכים לעבוד בניקיונות, בשטיפות הכלים, בכל הדברים.
אז עכשיו יש הגדרה חדשה שאני עוד לא שמעתי בכדורגל הישראלי לעולם. ההגדרה היא אורן גולן הוא מנהל בכיר. מנהל בכיר של מה? אין מושג.
גם הוא לא יודע.
ברור שלא, וזה ייצור את האינטריגות האלה, וזה ייצור את המתיחות בהנהלה, כי ברגע שיש שני אנשים שיושבים במשרד ולא יודעים מה אחד שני עושה, ומי צריך להיות אחראי על מה, זה יוצר אינטריגות. וחבל בשביל הפועל חיפה, כי באמת זה מועדון עם פוטנציאל אדיר, עם קהל, בסיס של קהל טוב, וכמובן גם פתחו את העונה טוב, וחבל, חבל שזה הדרך.
תשמע, זה מועדון, הדבר הראשון שצריכים לסדר שם זה את העניין הניהולי, אבל אי אפשר לעשות את זה עם יואב קץ. יואב קץ אוהב לקחת אנשים.
הוא אוהב את זה ככה.
לא, הוא אוהב לתת להם חמישה תפקידים, זה לא הולך בקבוצה מקצוענית.
אבל אתה לא מבין שככה זה נוח לו. אתה מבין, הוא כל המסכסך אחד בשני, אתה מבין, זה כאלה, נהנה מזה. תמיד יש אחד שהוא מושעה, בגדול, במרכאות. הוא לא בדיוק מושעה, אבל אחד כאילו מוציאים אותו מהכברת, ומשאירים שם את שאר הזוחלים, ואז מחזירים אותו, גם הוא מתחיל לסחול. הוא אוהב את הקטע הזה.
עוד פעם, בשלוף אמרתי לכם קודם, זה ככה מהזיכרון של מהרגע להרגע, שישה שמות של אנשים שהיו במהלך העשור האחרון, יהודי זרפונוב, זכרה לברכה, שי כהן, פועד, הדוד של מהרן ללה, דורון אוסידו, כל אלה הגיעו עם הגדרה שהיא לא הגדרה. ואף אחד לא ידע, בסופו של דבר כמו שקוף אומר, זה נגמר בהשעיה, ואחר כך גם הלכו הביתה.
לא, אבל אתה יודע, בסוף יואב ירצה לגמור את זה, ואולי באיזה, מה שנקרא, פיצוי של 3-4 ימים, אבל
יש לו... לא, כרגע אורן גולן חזר למערכת, הוא הסיכום שהוא לא מתנהל בעניינים המקצועיים,
אז מה הוא מתנהל?
והוא מנהל בכיר. הוא מנהל בכיר
של מה? של הקשיות, של הטרופית?
הוא מעל המנכ״ל אולי.
זהו, הוא לא מעל המנכ״ל.
אז אין מנהל בכיר.
הוא לא מעל המלכ״ל, הוא לא מעל דורון אוסידון.
לא, בדיוק, אין לי רעש.
הוא לא מעל אף אחד. אתה מבין? אבל פרטיה.
תגיד לנו רק לסיום מקצועי.
זה חבל, כי אורן גולן עשה עבודה יפה מאוד בחדרה, והשביאו אותו, זה נראה כאילו שיואב הבין שצריך באמת להיות איזה מנהל מקצועי, שיתווך בינו לבין המאמן. חבל שבסוף זה לא קורה.
מקצועית הם אמורים להביא איזה קשר אחורי, אבל זה יותר מדי מתמסמס.
היו שתי שמות שעם שניהם יש בעיות, גם בעיות סוכנים, גם בעיות של מסע ומתן, גם צ'ק דוקור, גם אורליאן גיאמבה. אמור להגיע אחד מהם, להגיד לך שזה יקרה, והצוות המקצועי כבר חשבו שזה יקרה שבוע שעבר, זה עדיין לא קורה, יש שם בעיות עם שניהם. בסופו של דבר חייב להגיע קשר שש, מבחינת הצוות המקצועי, אני מאמין שזה גם יקרה. להגיד לך מי זה יהיה מביניהם, או פתאום איזה שם חדש, אני עדיין לא יכול להגיד בוודאות, אבל יגיע קשר שש, אני כמעט...
תן לנו משהו על סכנין, קודם הייתה לנו שיחה עם אור יוזן, אמרנו אין לנו מושג איך תיראה סכנין, שכנראה כל העונה לא ישחק בירם קיאל, זאת מכה, מה מתכוונים לעשות שם? הרי עזוב את הבעיה הרפואית, שמאחלים את כל הבריאות שבעולם לבירם, מקצועית, דראפיץ' דורש משהו, מה קורה שם?
כן, תשמע, כרגע קשה, כי אתה יודע, אפילו את השחקנים הקיימים לא הצליחו את כולם עדיין להעביר בבקרת התקציבים, אז עוד להביא עוד שחקן זה יהיה קשה, אבל עדיין מנסים לגייס משאבים כדי להביא באמת קשר בעמדה של בירם, הקבוצה הייתה אמורה להיות מושתתת על בירם, הכל היה אמור לעבוד דרכו, זו מכה מקצועית מאוד מאוד קשה בשביל בני סכנין, מנסים לפתור אותה, אבל יש כל הזמן טענה כלכלית, אז זה יהיה מאוד קשה, וזו בהחלט שאלה מאוד מאוד גדולה, לראות, אני דווקא אמרתם שעל סכנין אתם סומכים, אני חושב שהמכה של בירם קיאל היא מכה שיכולה לגרום להם למאבקי הישרדות בסוף.
לא הבנתי את המשפט האחרון שלך?
הישרדות בסוף, הישרדות בסוף.
על הכיפק, המון תודה וייס. עכשיו אנחנו יוצאים לחסות, כבר באים. פיליס מציגה את One Blade 360, סכין היברידי וחדשני, לגילוח או עיצוב, אשר מגלח כל אורך שיער. הסכין דקה במיוחד, דו צדדית, אשר נעה במהירות. המכונה מעניקה דיוק ושליטה, עם יכולת תנועה של 360 מעלות, לגילוח באזורים שקשה להגיע אליהם, ולהבים עמידים עד לארבעה חודשי שימוש. הסכין מכילה שכבת הגנה כפולה עם ציפוי נגד חיכוך וקצוות מעוגלים להגנה משופרת על האור ומתאימה גם לעבודה על יבש ללא קצב גילוח וגם במקלחת. עם 100% עמידות למים וסוללה נטענת עמידה תוך שימוש אלחוטי במכשיר להבטחת בטיחות בסביבה רטובה. One Blade 360 של פיליפס, לגלח, לקצץ, לעצב כל אורך של שיער בפנים. צביקה שף, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, לפני שאנחנו מדברים על כדורסל, אני רוצה להתייחס לנושא של י' א' חללי מנחה. אתה כבר יומיים בצדק, ואני משתמש במילים שמלין יהיה פה בצדק, מלא את העניין הזה, כי אני לא שומע את זה מאף אחד אחר, יכול להיות שאמרת שמתייחסים לתאריך העברי. אבל אם אנחנו נסמוך על אבי מעוז, או על יואב קיש, שיכניסו את זה לתוכנית הלימודים במשרד החינוך, אז אתה יודע, אנחנו הולכים לשכוח מזה. גם לא רק יואב קיש, גם שרי החינוך הקודמים. אני לפני איזה מספר חודשים, פניתי למישהו בכיר בוועד האולימפי, ואמרתי, רבותיי, בואו נכין, תכינו, תטילו על מישהו, להכין תיק עם כל הסיפור, אפשר גם עם קישור ליוטיוב, עם הסיפור בווידאו. וביום שזה קרה, בשנת, ביום השנה שזה קרה, כל קבוצות הספורט בארץ, מקצל ילדים, נערים, בכל ענפי הספורט, בהתעמלות, בסיוב, בכדורגל זה, המאמן שלהם, במקום אימון, יספר להם מה קרה במינכן.
ומה הם את הספר?
מה קרה ברחוב גריבלדי. נכון קוראים לזה רחוב גריבלדי?
לא גריבלדי, קורנר שטרסה, כן, כן.
אבל...
גריבלדי זה הבית ברחוב גריבלדי, זה בארגנטינה,
צביקה. נו, בולשיט.
כן, אבל בכל מקרה, זה חייב להיות חלק מתוכנית הלימודים, ואנחנו באמת, אנחנו, עזוב אותך, אנחנו אסופה של כלום פה.
אז יש לנו פה קבוצות ספורט,
עזוב, צביקה, צביקה.
ילדים היום הלכו להתאמן בהכל, במקום אימון, הושפטו מאימונים, ישבו מול המאמן, והוא יספר להם על מה קרה.
כן, לצערי...
יש היום סרטים,
מה זה סרטים?
למה אתה
סרט? ברור.
יש היום סרטים, רק צריך להקרין לילדים בבית ספר, תשבו תראו שעה, תכירו את כל הסיפור.
אבל בבית ספר לא מראים, בבית ספר בכיתה אין מסכים. בקבוצות הספורט, בכל מקום. אתה רוצה על מסך, אני מסכים איתך. המאמן יעמוד, במקום אימון, היום מדברים על י' חללי מינכן.
טוב, חבל שאנחנו נושל את המצב, הריקבון פשוט הוא סופני. בוא נדבר על כדורסל, לא שלנו. סרביה וארצות הברית עלו לחצי גמר המונדו בסקט, כל אחת מהן שכנעה באמת מה שהסרבים עשו לליטאים, זה באמת היה קשה לצפייה, כי הם עשו את זה לאמריקאים לפני יומיים, אבל ממש אותו דבר, חיקוי.
תשמע, בטורניר כזה אין הרבה ימים, משחקים כמעט כל יום, יום הפסקה יום. וכמו שצריך לדעת להתנהג אחרי הפסד, צריך גם לדעת להתנהג אחרי הניצחון. וקשה, קשה, אחרי הניצחון על ארצות הברית, הליטאים היו שיקורים ולא מיין, והיום הם באו בגישה קצת שחצנית, והיו בטוחים מי זה סרביה אחרי שניצחנו את אמריקה, ולפעמים גם ההפסדים בטורניר כזה, נותנים סתירה לאמריקאים ומהירים אותם, אבל זה היה הפסד, ההפסד של האמריקאים לא מנע מהם, זה היה עוד לפני הנוקאוטים. לא מנע מהם לעלות לשלב, והיום הם באו, דרסו. אז האיטלקים באמת, ההגעה שלהם לשלב הזה הייתה הפתעה, הייתה הישג יפה מאוד, הם פחות טובים ממה שלא, היו צריכים להגיע לרבע הגמר, והסרבים נתנו להם את המשחק הכי טוב שלהם בעדיפות, כלומר, הם הגיעו לכושר ולרמה קבוצתית כזאת גבוהה, ביום הכי חשוב, ברבע הגמר, כבר יש להם חצי גמר, כבר הרבה שנים לא היו בחצי הגמר.
רגע, ליטה נפגעה מהניצחון על ארצות הברית לדעתך שהיא באה ככה היום, כי היום באמת קיבלה כן, בית ספר.
כן, עשו כן. לה בית ספר הגנתי, הורידו אותה ב-50 נקודות ממה שהיה נגד ארצות הברית.
אז ליטה נגד ארצות הברית, שיחקה הגנה מצוינת שלא ראית ממנה רבע היום.
וריבאונד, צביקה.
היא קלעה שלשות בחצי הראשון נגד ארצות הברית, 9 שלשות, היום היא לא יכולה לעשות סל מבחוץ. גם בפנים, האמריקאים שמרו על ולנצ'וניאס, חיסלו אותו. גם הרוטציה, שאני לא תמיד מקבל אותה, ששיחקה נגד ארצות הברית, אתה לא יכול לשחק נגד ארצות הברית, עם כל הכבוד לי להרכב השני שלך, עם דקות שוות בין ההרכב השני לראשון. היום זה משחק פלייאוף. למתי שומרים את הכוחות? לחצי הגמר? אין חצי גמר. כבר נוסעים הביתה, לא נוסעים הביתה, הולכים לשחק על 5-8, שזה לא כל כך חשוב, אבל צריך, אתה בא לשחק נגד האמריקאים, אתה לא יכול לשחק כמו ששיחק, אתה בא לשחק נגד הסרבים, אתה לא יכול לשחק כמו נגד הליטאים. גם בקבוצות האירופאיות, או יותר נכון, סרביה שמרה היום, הגנה יוצאת מן הכלל, טיפלה בכל פיק אנד רול, טיפלה בקלעים, עשו הצגה סרביה.
את מי הם מקבלים בחצי? המנצחת?
יש לך גרמניה משחקת נגד לטביה, וסלובניה מול, סלובניה מול קנדה. וזה מה שיש ברבעים.
העניין הוא שהגרמנים עכשיו, זה הקבוצה היחידה שעוד לא הפסידה אף משחק. עד אתמול, עד היום, ליטא וגרמניה לא הפסידו, כי האמריקאים קיבלו את הסתירת לחי, הקנדים קיבלו את הסתירת לחי, כל אחד קיבל את הסרבים קיבלו את הסתירת לחי מהאיטלקים.
אז אתה אומר שהגרמנים יפסידו עכשיו לסלובניה?
אני לא אמרתי שהם יפסידו, כי הגרמנים קבוצה טובה.
לא, סלובניה נגד זה, נגד קנדה.
כן.
גרמניה נגד לטביה.
נגד, אז גרמניה, לטביה זה...
לטביה היא עד עכשיו הפתעת האליפות. אני חושב שגרמניה יותר טובה, יש לה גם ספסל יותר ארוך, ויש לה שחקנים יותר טובים, אבל אתה יודע, הכל יכול להיות.
אני לא רואה, אתה רואה את סלובניה עוברת את קנדה, עם כל הכבוד באמת, והערכה ואפילו הרצה לדונצ'יץ', אבל זה נבחרת של קבוצה אחת, בסדר. להם יש הרבה שטויים.
קודם כל, אני חושב שקנדים יותר פבוריטים, אני חושב שדונצ'יץ' גם במשחק האחרון נגד הגרמנים, כבר הצליחו לשמור עליו בעצם כל משחק, המטרה הראשית של הקבוצה השנייה היא לעצור את דונצ'יץ'. חלק הצליחו, חלק לא הצליחו, גם דונצ'יץ' כבר עייף, וגם אני חושב שהוא קצת סוחב פה ושם מכה, הוא לא מוותר כל כך מהר. לקנדים יש את הפיזיות, לקנדים יש את האתלטים, הם יצטרכו קצת לסטות מהכדורסל האמריקאי, לבוא לדאבל אפים עליו, להביא יותר עזרה אליו, לבוא למנוע ממנו לקבל את הכדור. בואו נראה. זה משחק מעניין, אני... יישב בכיף לראות את זה.
על הכיפק. צביקה, תודה.
ביי.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן.
מכבי תל אביב מצטיידת בשוער חדש, שוער נבחרת פנמה, עשה כבר גיחה לאירופה, ובסך הכל יבוא לפה, נראה מה הוא יודע, אתה יודע, חוות דעת עליו, באמת חיוביות פלוס, אבל צריך לראות את הסחורה כאן, את זה לא ראינו.
כן, נכון, הוא מגיע, אתה יודע, מאזורים שאנחנו פחות מכירים, הליגה בוונצואלה, הליגה בפנמה, הליגה שנייה בטורקיה, גם אליפות צפון אמריקה, שבה הוא היה טוב, והנבחרת שלו הגיעה בצורה מפתיעה עד הגמר, שם הפסידה רק למקסיקו, זה לא משהו שאתה יודע, אנחנו יושבים לראות כאן. אנחנו מכירים אליפות דרום אמריקה, לא צפון אמריקה, אבל שמה, יש כנראה... לרובי קין איזושהי בעיה כנראה עם עמדת השוער, הוא לא נעול עליה, הוא לא סגור עליה, הוא, אגב הוא לא זיגזג, הוא אמר לנו, אני שאלתי אותו בערב שדניאל פרץ עזב, זאת אומרת אחרי המשחק נגד צלי בבלומפילד, שאלתי אותו האם הוא סוגר את הסיפור ההחתמה של טננבאום, משפטי השוער, שני מיור שוערים, הוא אמר לא. שום דבר לא סגור, אנחנו מחפשים עוד שחקנים, גם בעמדת השוער. זאת אומרת, זה היה ברור מבחינתו. תראה, אני מניח שהדברים מגיעים ממקום כזה, שהוא אומר שאם משפטי היה, ואגב, ברמה האישית אני חושב שמשפטי בהחלט מספיק וראוי, ויכול להיות, בהנחה שטננבאום בריא, יכול להיות הוא וטננבאום שני השוערים, זו הדעה האישית שלי. אבל אני מניח שרובי קין יושב עם עצמו ועושה חשבון ואומר, אוקיי, יש לי פה, הלך לי פה שוער דניאל פרץ שהיה הוגן, הלך לביירן מינכן, עכשיו אני נשאר עם שוער שהיה שוער משנה במכבי חיפה.
אבל זו לא הבעיה היחידה שלו, אתה יודע, בהגנה, אם כבר מדברים, גם בלמים אין לו.
אז הוא לא מסכים.
זה קצת יותר אקוטי.
הוא לא מסכים. לא, הוא חושב שאם, תראה, אם הוא היה חושב שלוקאסן לא מספיק טוב לו, הוא היה בא להנהלה והיה אומר, אני מבקש לשחרר את לוקאסן. תראה, בסוף, רון, בסוף, כל מי שעזב, זה מי שביקש לעזוב. גם יובנוביץ', גם פרפה, גם שחר פיבן.
השאלה אם אתה יכול לעשות עם לוקאסן, להגיע לסיבוב הבא, בליגה האזורית.
בליגה של הקונפרנס.
אוקיי, להגיע לסיבוב הבא בליגה האזורית, ולעבור אותו, כי מכבי כבר הייתה ב... שלב 32, אוקיי? ולרוץ לאליפות, זה הכל.
נכון, נכון. א', אתה רואה שהוא בכלל מעריך את ניר ביטון מאוד. ביום ראשון נגד הפועל חדרה, פתח ניר ביטון.
אני רוצה להגיד לך משהו, תוכמן. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, דעתנו היא לא חשובה, אבל מי שבעצם קובע מקצועית זה רק רובי קין, ואני אומר לך... שלדעתי אתמול בלילה אמרתי שזה תמוע, שביאו שוער, כי באמת חשבתי שמכבי, בטח בעמדת הזר, צריכה להביא שחקנים אחרים. ברגע שהנחיתו כאן שוער בדקה ה-90, והתאבדו עליו בשדה תעופה, והכל היה על הדקה האחרונה, הכותרת שלי, רובי קין לא סומך על משפטי וטננבום, שאיתם הוא יביא אליפות, ואיתם הוא יצליח באירופה. אין לי משהו אחר, יניב.
בסדר, נכון, זה מה שאמרתי לפני רגע. אתה יודע, אני הייתי קצת יותר עדין איתך, ואמרתי שהוא כנראה חושב שיש לו בעיה, לא עדין איתך, עדין ממך, חושב שיש לו כנראה בעיה, אבל אני אגיד לך עוד פעם, פרימו, אני משוכנע שאנחנו נראה את משפטי בלא מעט משחקים בשער. זה לא יהיה, אלא כן, אתה יודע...
כי אז הוא ישים חמישה זרים על המגרש, ברור.
בדיוק, בדיוק. רובי קין מבחינתו, הרגולציה שלנו פה, התקנון הזה של השישה זרים רשומים, חמישה משחקים, אתה יודע, הוא עוד לא התרגל אליו, הוא מבחינתו, יש לו סגל, והוא הולך לנהל את הסגל. הוא נכון שהוא יצטרך לשים לב לזה, כדי לא לטעות בטח ולא לעשות פשלות, אבל הוא מבחינתו יהיו משחקים, כך לדוגמה, אתה יודע, אתה הולך למשחק, ואתה יודע שאתה צריך עכשיו גם את בונדוסו וגם את מסו, אתה יודע, קבוצה קטנה שמסתגרת. זה משחק שאתה פחות צריך את השוער, נכון?
ברור, ברור.
אז לכן אני חושב שאנחנו כן נראה את משפטי, הוא לא, בוא, אני לא שם, לא ראינו גם שמשפטי כזה רע, הוא לא יכול לזלזל בו הרי. אבל מצד שני, כשהיה לו שוער שהלך לביירן, הוא רוצה משהו אחר. עכשיו, אני לא יודע להגיד לך לגבי מוסקרה אם הוא כזה גדול. לא יודע, לא מכיר, קופמן אמר את זה, אנחנו נצטרך לראות באמת מה הוא שווה, אבל זו החלטה שלו, כמו שאמרת, הוא הבן אדם שקובע, אנחנו יכולים לדבר ולקשקש, זו החלטה שלו. יכול להיות, גם אל תשכח עוד אלמנט, שמכבי תל אביב תקבל בקרוב את האזרחות של סבורית, ואז בינואר אני מניח, תביא.
זה כבר יהיה שונה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה על מכבי תל אביב, ומי שקיבל שם באמת הסתירה הכי חזקה בסגל, דן גלזר, האם הוא באמת בדרך לחול, או שבגלל שנסגרו העברות כבר אין מה לעשות?
שמע, אין ספק, סיפור באמת מיוחד, כי דן גלזר, עזוב שכבר, אתה יודע, תיאגנו אותו כמכביסט, כמי ש, אתה יודע, הוא המכביסט החדש באליפות של איביץ', שהוא נבחר לשחקן העונה, מה ששבר אותו במיוחד פרימו זה היה שלשום, כי הוא נלקח כשחקן 21 בסגל, כאשר גולסה פצוע ופרץ חולה.
שני קשרים.
שני קשרים בתפקידים שלו לא היו בסגל, והוא עדיין בסוף לא התלבש. פה זה שבר אותו.
ברור, ברור.
כי עד אז הוא אמר גם לי וגם לאחרים, אני חזק ואני אעבור את זה ובסוף יהיה בסדר. עכשיו צריך לראות מה אבי נמני, סוכן שלו, מה הוא יביא לו. אם יביא לו בחול משהו, יכול להיות שהוא יצא לחול. אין יותר מדי, כמו שאמרת, מקומות פתוחים ואטרקטיביים.
תוכמן, בוא נעבור לאשדוד, גם אור יוזן דיבר איתנו בתחילת התוכנית, נראה רע, נראה שהיא לא הגיעה, נראה הסגל לא מספיק טוב, ההרכב לא מספיק טוב, הכל על הכתפיים של אלי לוי, אני אפילו חושש שמה שימשיך הקצב הזה, אולי זה לא טוב לאלי לוי, מה שקרה לאשדוד.
א', אשדוד לא מוכנה, אני מסכים, אשדוד חסרה שני שחקני התקפה, גם כנף שיהיה כנף איכותי, גם אולי עוד חלוץ, לא אולי, צריך עוד חלוץ, אני אומר אולי כי אני מאוד מרגיש שיש משהו לבן עזר ממתה, גם אתמול כשהוא נכנס, הוא נכנס כחילוף בגלל שהוא היה פצוע, יש שם משהו פרימו, הוא חזק, הוא כוחני, אני לא הייתי זורק אותו מהסגל, אבל כן צריך, בטח, גולרים, צריך שחקן, חלוץ של מגיע עם 12-13 שערים, יש כמה הצעות שהגישו לכמה שחקנים, אבל...
תומר חמד, בא בחשבון? תומר חמד מבאר שבע?
אני לא בטוח שהוא יסכים לבוא לשם.
לא, הוא יכול להיות שהוא לא יהיה בסגל בבאר שבע.
אוקיי.
אני אגיד לכם על תומר חמד, אבל עוד משפט. אל תשכחו, אל תשחק את בלי השחקן, וזו קבוצה שחייבת אותו, כן? בלי חמודי כנען.
נו, אבל עכשיו בירם קיאה לא אותו דבר.
חמודי כנען, אתה יודע, לא היה בתוכניות לעונה
הזאת. אבל מאיפה אתה מצפה שאשדוד תביא ישראלי ברמה של חמודי כנען?
אבל תביא, תקשיב.
אבל יניב, אתה לא רציני.
שזרים.
יניב, אני אגיד לך למה אתה לא... אני אגיד לך...
מה אמרת קופמן?
זרים.
זרים, פתאום זרים.
אבל רגע, אבל הם הביאו...
תקשיב, אני רציתי להגיד לו משהו אחר.
אני לא מצליחה להביא זרים עם תקציבים הרבה יותר גבוהים.
אבל תקשיב, אני אומר עוד פעם, אתה יודע שאתה מביא זרים, אתה רואה אותם, אתה אומר הם ברמתם נמוכה מהישראלים, אוקיי? רמתם נמוכה מהסחורה פה.
אשדוד לא יכולה להביא זר ברמה של חמודי כנען,
אבל תן לי לענות לך למה אמרתי לך אתה לא רציני, אתה יודע שאני מחזיק ממך, בגלל שזה לא קרה כמו בירם קיאל שפירק להם את העונה, חמודי כנען ידענו לפני כמה חודשים שהוא לא יהיה מחצית עונה, לזה הם היו צריכים להתכונן, זה לא קרה לו אתמול, ואז אנחנו אומרים זה.
יש שחקנים שאין להם תחליף.
מה סתום? אז בוא תסגור את אשדוד.
לא אמרתי, אני לא מרים ידיים, אשדוד לא צריכה להרים ידיים, אבל עדיין הוא חסר לה וחסר לצוותקוביץ' שעשר ההגנה שלה בשלוש שנים, על חמד, רק תנו לי, חמד גר בעומר עם ארבעה ילדים, עומר ליד באר שבע, הוא לא מתלהב לעזוב את הפועל באר שבע, אבל הוא גם רוצה לשחק, ומופעל עליו לחץ כן לעזוב.
מה יותר חשוב, איפה לגור או איפה לשחק, אם בכלל?
כשיש לך ארבעה ילדים קטנים וכבר התיישבת בעומר והם צברו חברים והולכים לבתי ספר או גנים, וואלה לא קל להעביר אותם. פרימו, לא קל להעביר אותם.
אבל זה לא, זה לא מבאר שבע לנוף הגליל, זה בבאר שבע לאשדוד.
רגע.
מרחק סביר.
יפה, אז עכשיו נכנסת אשדוד לתמונה. אשדוד זה מרחק סביר, כמו שאתה אומר, בגלל זה גם פרסמתי את הדברים בבוקר. בוא נראה עכשיו.
אבל למה שיסכים? אני רוצה להבין.
כי לא נותנים לו לשחק, לא נותנים לו חולצה.
אוקיי, אבל אני אומר, תקשיב, הוא הגיע לבאר שבע כי הוא חיפש קבוצת צמרת. למה שילך לזה? למה שילך לאשדוד שנלחמת נגד הירידה?
קופמן, אני לא אומר לך שהוא יסכים. צריך לבדוק שהוא מסכים. ואז ג'קי ואלונה יצטרכו לראות איך הם מגשרים ביניהם על זה שאלונה מחזיקה חוזה כזה גבוה איתו, וג'קי לא משלם את הסכומים האלה.
נכון.
אתה מבין? אז זה פחות או יותר, קודם כל, בוא נראה איפה עומד תומר חמד. אני לא יודע את התשובה. אני לא יודע להגיד לכם אם תומר נתן הסכמה. יש ביום חמישי, מוחרתיים, משחק אימון בין שתי הקבוצות. זה דברים שבדרך כלל יכולים להניע תהליך. תומר חמד אמור לשחק שם, כי זה משחק, אתה יודע, שמיועד למחליפים. ובוא נראה, לאן זה
יתפתח,
משם.
טוב, מה עוד קורה בבאר שבע, שצריכה גם היא מקצה שיפורים ותיקונים והכל?
אז בדיוק, זה הכל, אתה יודע, זה...
בסדר, גרו את חמד מהקדר, מה עם השאר?
אז אני מניח שכל עוד שבירו פנוי, אז שבירו יבוא, במקום חמד, והדבר השני זה כמובן פאון. פאון...
גם הוא לא היה בסגל.
גם הוא לא היה בסגל, גם הוא הרבה יותר קל בהיבט הזה, הוא באמת רוצה לשחק, הוא הרי לא בר שבעי, גם חמד לא בר שבעי, כן, אבל אין לו את האלמנט הזה עכשיו שאני לא רוצה לזוז בגלל הילדים וזה וזה. בכל מקרה, פאון גם יכול לבוא בחשבון, אולי אפילו לאשדוד, אם הוא אלי לוי יתרשם, אלי צריך ווינגר, אפילו שניים, אבל צריך אחד בוודאות, פאון הוא כזה 50-50, אתה יודע, אני לא יודע להגיד לך בוודאות מה התפקיד של פאון. אם אלי לוי יראה והוא יישב על הקלטות.
אני לא יודע אם יש מישהו בזה, מישהו בכדורגל שיודע מה התפקיד של פאון.
מה זה?
אני לא יודע אם מישהו מבין מה התפקיד של פאון.
אתה אומר, אולי גם פאון לא יודע מה התפקיד
של פאון. אני רק משפט סיום אומר לך, תוכמן, וזה בלט לי בשני המשחקים האחרונים, ואנחנו מדברים על העניין הזה של תום בן זקן שנים, הבן של ג'קי, אבל אתה רואה... שכמה שהקבוצה חלשה, עמדת המגן הימני עושים שם בבית ספר לכדורגל.
פרימו, אתה יודע את הדברים, הדברים הם מאוד ברורים.
הקבוצה של ג'קי...
אבל זה בא על חשבון הפסד, אני אומר לך את זה פעם ראשונה, אני אומר את זה.
אתה יכול להגיד זה גם פעם 100. הקבוצה של ג'קי, הוא מבחינתו זה הילד, יש עוד ילד שיכול להגיע לשם.
הוא ועוד 10.
הוא ועוד 10. אתם טוב למאמן, טוב, לא טוב, לא טוב.
אוקיי.
ולא רק זה, האמן לי, אתה יודע שאני רואה כל משחק, היו גם משחקים טובים לתום בן זקן, אי אפשר רק לקטול ולעשות לו עוול, יש שחקנים בליגת העל, שהם ברמה של תום בן זקן, הכל בסדר.
תוכמן, דיברתי רק על שני המשחקים הראשונים, מכבי תל אביב וביתר ירושלים.
אבל כולם היו חלשים, למעט אולי תגיד נועה מוצ'ה כזה, שהיה באמת עבדה.
ילד מוכשר, אבל אל תבנה עליו להחזיק את הקבוצה עונה.
ילד מדהים.
תוכמן, תודה.
תודה, ביי.
אנחנו עכשיו עם יוצאים לדיווחי תנועה עם סער, לאחר מכן פרסומות, נגיע.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
חזרנו, ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אתמול התראיין פה אבי ארי שטמברג, רומק שטיים, יור המנהלת של הכדורסל. יש לו הרבה תוכניות, היום הייתה צריכה להיות ישיבה של הדירקטוריון, להתחיל להעביר חלק מהן. קודם כל את הקטע של הטוב מחמישה משחקים, חצי גמר וגמר. אני לא חושב שיש לזה הענות.
זאת השאלה שאנחנו תמיד שואלים, מה טוב לכדורסל, מה טוב לליגה, ומה טוב לאנשים
זה אף פעם לא עניין את בעלי הקבוצות, את בעלי הקבוצות במקולת של רומק, מה טוב לכדורסל. כל אחד מסתכל, מה טוב למועדון שלי.
זה בדיוק העניין, שעוד לפני שאנחנו בכלל ניגשים לשאלה, אם זה טוב לליגה או לא טוב לליגה, יכול להיות שהשאלה הזאת בכלל לא רלוונטית, כי יושב ראש נס ציונה יציבי לפי מה שטוב נס ציונה, יושב ראש מכבי תל אביב יציבי מה שטוב מכבי תל אביב, וכן הלאה. אני חושב שהפלייאוף האחרון נתן איזשהו טעם שלא יודע, הייתה לנו סדרת גמר אדירה בין מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שאם הייתה נמשכת לחמישה משחקים, לפחות מהכדורסל, אני לא מדבר על המסביב שתפס יותר נפח לצערנו, לפחות מהכדורסל היינו מאוד מאוד נהנים, מסדרה שגם 30 שנה אחר כך כנראה היו עושים עליה סדרות, ולכן מעניין לאיזה כיוון הם יקחו את הדבר הזה. באופן עקרוני, כל הרעיון הזה של להתחיל מהטוב מחמישה ורבע גמר, אחר כך לעבור הטוב משלושה, זה בדיוק אפור.
לא, לא, זה עזוב, זה טמטום, זה פשוט פיגור שכלי ברמה העמוקה ביותר. אבל כרגיל, אתה יודע, גם בפיגור, אבל גם בפיגור, בפיגור, יש אינטרס, וברור שהאינטרס הוא להגיע למצב שאם אתה מגיע נגד מכבי תל אביב, אתה יכול לנצח בשני משחקים משלושה, בשלושה משחקים זה הופך להיות קשה הרבה יותר. זו החשיבה הבסיסית.
כן, כולם עוד בחולי טראומה מהסדרות של תחילת שנות ה-2000, עם השושלות של פיני גרשון, וגם כשפיני לא היה, כשהיה דיוויד בלאט, שמכבי תל אביב פשוט פירקה את כל היריבות שלה בתוצאות הזויות, ולא היה פה קרב אליפות, ונאלצנו לעקוב אחרי סדרות ארוכות ולא מעניינות. אגב, גם סדרות רבע הגמר השנה, בגלל הפערים בין שלוש הגדולות בעיקר, מכבי תל אביב ופה תל אביב ופה לירושלים ובין היתר, יצרו לנו סדרות פחות מעניינות ברבע הגמר שהטוב מחמישה, אבל ככל שאתה מתקרב לקרב האליפות ומפגיש את הקבוצות הבאמת טובות, אמור להיות לך יותר מתח ואינטרס שיהיו סדרות ארוכות יותר.
כן, תגיד לי, מה קורה עם תקנון העונשין? הוא דיבר פה על באמת מהפכה באופן יחסי בקטע של אבוקות, אם זה מדובר על הפועל מכבי, יש עוד קבוצות שאוהבות אבוקות, זה יעבור להערכתך? לדעתי לא.
אני לא, אתה יודע מה? זה אפילו לא משנה, כי זה שמכבי תל אביב, הפועל תל אביב, או כל קבוצה אחרת, ההנהלה שלה תיכנס בסכום יותר גבוה ותענש בחומרה.
לא, לא, הוא דיבר על כך שזה, הוא דיבר על כך שיסגרו יציאים ועניינים.
בדיוק, זה היה המשך, והסתגרו אנשים חמורים. אתה חושב שזה יזיז לאיזשהו חוליגן שמחליט לזרוק אבוקה למגרש? רק ברגע שיעברו כאן, וזה לא בידיים של המנהלת כנראה, רק ברגע שיעברו לענישה פרסונלית, ותביעות אזרחיות ואנשים עד כדי רישום פלילי ואפילו מאסר על מעשים חמורים, רק אז נוכל להתחיל לדבר על פתרון של הבעיה. את הילד בן 15 שמפלח אבוקה ומחליט לעשות את כל מיני דברים, הפגיעה בכיס של הטייקון שמחזיק בקבוצה שלו, שיסגרו איזה יציע והוא יעבור לשבת ביציע אחר, ממש לא יעניין אותו.
הבנתי, טוב, אז אין בשורה.
בבעתי לפחות.
כן, אתה יודע, וידברו קצת, הם אוהבים לשבת וזה, להעביר, להחליף דעות, אבל חבל על הזמן. באמת חבל על הזמן, אבל זה מה שיש. כל העונשים האלה, באמת, עזוב, חבל על הזמן. תגיד לי, מה קורה עם דרו קרופורד מחולון? מה באמת חושבים שיהיה? כי אני קורא שישה שבועות, עניינים?
כן, חודש וחצי, הוא בעצם יחמיץ את פתיחת העונה, שאני חייב להגיד לך, כמובן שאנחנו לא מאחרים לאף שחקן להתפתח חלילה, יכול להיות שזה לא רע להפועל חולון, למה אני מתכוון? דרו קרופורד נשוי לישראלית, לבת שלו יש אזרחות ישראלית, הוא עדיין לא קיבל שום מעמד, יש לו תושב ארעי, שזה כרגע לא נותן לו שום דבר, וברגע שהפועל חולון רושמת אותו לליגה כזר, זהו, יהיה זר עד סוף העונה.
רגע, אתם מדברים על הפועל חולון כאילו הכל רגיל, אני הבנתי שמינו את ליזה חדש, שיש שם בעיה עם הכלכלית עם העמותה.
זה כבר מחוץ לעניין.
למה?
כי בינתיים הם פועלים, אתה יודע, בינתיים...
רגע, אבל איגוד הכדורסל יכול לקבל הודעה שעד שאם לא מסתדרת העמותה עם ליזה חדש, כל הדבר יכולה לא לשחק.
שלוש, ארבע שנים.
הרי זה קרה לנו בכדורגל בעבר.
שלוש, ארבע שנים.
לא יקרה. זה תהליכים שקורים גם בקבוצות אחרות במקביל, ימצאו את הפתרון לזה.
הקימו קרן, הקרן תעזור, מיסים, כל הדברים האלה.
ומי יחזיר את החובות של חולון? הרי קראתי באחד המקומות שזה חובות של 3.5 מיליון שקלים.
יש כל מיני משפטי בוררות שמתנהלים, והתנהלות
של
הדבר הזה.
בסדר, זה עניין של פינגווינים, אבל אף אחד לא יזרוק ואף אחד לא יעשה. עזוב, נו, זה לא מנועל פה. זה בחוטי רפיה מודבק, בזיכונים. על הכיף, קרלה. המון תודה. אנחנו עכשיו עם אילנה רומנו, אלמנתו של יוסף רומנו, משקולן, מרים משקולות שנרצח באולימפיאדת מינכן 1972. שלום אילנה, ערב טוב.
ערב טוב.
חלפו 51 שנה, בן כמה יוסף היה צריך? הוא נהרג בגיל, נרצח בגיל 32.
32, נכון.
אז היום היה צריך להיות בן 83. אנחנו לא הולכים להיות צעירים, אני זוכר את הבוקר הזה כמו היום, אני משוכנע שאת זוכרת את הבוקר הזה הרבה יותר עוצמתי ממני.
לא כל כך בוקר, זה השעות שנודע לי.
שהתחיל מהבוקר, כן.
התחיל בבוקר ונודע לי בשעות אלו. שיוסי הנרצח השני. ומשם התחיל המסע.
כן.
ואת בישראל?
ברור.
ואני בארץ, בוודאי, עם שלוש בנות קטנות, אחת בת שש, אחת בת ארבע, ואחת בת חמישה חודשים.
וואו. אילנה, קודם דיברתי עם רון על העניין הזה של הוועד האולימפי שלא עשה לכם במשך שנים שום דבר.
הבינלאומי.
מה היה באולימפיאדה האחרונה שנסעת והצגת אותנו שם? מה זה היה?
זה היה דקה דומיה.
זהו?
זה היה זהו? על זה נלחמנו 49 שנים למען האמת. לאורך כל הדרך אמרו לנו לא הגיע הזמן, זה לא אקטואלי, לא מכניסים פוליטיקה לספורט, ואנחנו הכנו מחאות מפה עד סוף העולם בכל פינה שהייתה בו אולימפיאדה. עד שהגיע יושב ראש הוועד האולימפי תומס בך, והוא אמר לנו, בואו נחשוב על משהו ביחד, וזה היה בריו. ובריו הוא אמר, אני מבטיח לכם שאני עושה משהו. והוא עשה בריו דקה דומיה תחת דגל האולימפי, בכפר האולימפי, כשהיו מוזמנים מאות אנשים, ביניהם גם מארצות ערב, למען האמת, ושם הוא קרא את השמות, ההמנון האולימפי, ולא נשארה עין יבשה, ואז התחלנו את המסע לקראת טוקיו, ואמרנו לו, אנחנו מבקשים אפגרייד. אומר, אילנה אנקי, תחכו, סבלנות, תנו לי לחשוב. אמרנו, לנו אין סבלנות. ולימים באה קורונה, ואמרנו, טוב, לקחנו עוד קצת אוויר לנשימה. והמשכנו ללחוץ עליו, אבל האמת, שהוא הרים תכף את הכפפה, והבין שזה נחוץ וזה פייר וצריך לעשות את זה. והוא עשה את זה בטוקיו, שהוא לא הכין אותי, הוא רק שלח לי הזמנה, ואני הגעתי, זה היה הרי בלתי אפשרי להגיע לשם. ואני אמרתי לאנקי, אנקי, אם אין לנו אפגרייד, אני לא נוסעת, לא בא לי להיות בכלוב של זהב בתקופת קורונה. וכשהגענו לטקס שהיו בו 1,000 איש אני חושבת, ופתאום נשמעה דקה דומיה, והסיפור סופר.
זהו, זה מה שאמרתי לך, ששאלתי אותך אם מדובר רק על דקה דומיה, זכרתי שהיה שם ממש טקס שלם, ושאלתי אם זה מה שסיפק אותך אחרי כל כך הרבה שנים שנלחמת.
אני חושבת שהגענו באמת לשיא בטוקיו, שקיבלנו שנים, אף אחד לא רצה לשמוע, שנים, ועברנו הרבה מאוד בדרך, הרבה מאוד. ובאמת אמרו לנו, לכו תפקו בבתי קברות, לא, בקיצור, ובא תומס בך, והיה לו את האומץ. תראה, היה לחץ ממדינות ערביות, אין צל של ספק, הם התנגדו. בא תומס בך, והבין את צדקת העניין, והרים את הכפפה, וזו הייתה הפתעה, כי גם אני לא ידעתי שזה מה שהולך להיות.
למה לקח כל כך הרבה זמן הליך הפיצוי ששכרתם כבר עורכי דין לפני הרבה מאות שנים, והגרמנים סרבו א' להכיר באחריות, ב' לשלם?
אז אני אגיד לך, במשך 50 שנה פעמיים היינו בבית משפט והם דחו אותנו על חוק התיישנות. תאר לך ש חוק התיישנות על מיסים אצלהם אין, אבל על מתים יש. ואנקי ואני חפרנו לאורך כל השני, ובאמת המון עיתונאים הזו, והיו לנו שלוש בקשות לאורך כל הדרך. התנצלות, לקחת אחריות, לפתוח את כל הארכיונים, לספר את הסיפור האמיתי, ולשלם פיצוי למשפחות. אם אתה ענית, הם ענו, וככה החיים התגלגלו, שנתיים מאוד קשות, שהחלטנו, אנחנו מכניסים אולטימטום. האולטימטום, אנחנו לא מגיעים לתקסים שלכם. יש לנו תקסים בארץ, אתם לא יכולים להתקסות, להיות יפי נפש, לעשות תקסים, ולא לקחת אחריות. ובאמת, אם הנשיא הגרמני שטיינמאייר והנשיא הרצוג ואנשים יקרים שהיו לאורך כל הדרך, עיתונאים שליבו אותנו, זאת אומרת, חדרו לארכיונים והוציאו דברים, וגם אנחנו חדרנו לארכיונים, לא יכולנו את הכל לקחת. אתה יודע, מים גנובים נמתקו, וכל פעם שעושינו משהו, נפנפנו.
אני חייב לשאול אותך שאלה קשה. האם היום את ישנה יותר טוב ממה שישנת לפני כן, לפני כל הבקשות שלכם?
אז אני אומרת לך, שבחמישים שנה קיבלתי את ההתנצלות, קיבלתי את הפיצוי, ומחר, בערב חגיגי, פותחים ההיסטוריונים הישראלים והגרמנים את ועדת החקירה. אני חושבת שהגענו לנקודת C ואנחנו יכולים לנוח. אני חושבת שאנחנו חווים את זה ליקירים שלנו, את האמת ההיסטורית לילדים שלנו, לנכדים שלנו, ואני חושבת גם למדינת ישראל. זה רגע היסטורי, ויש שם
המדינה, אבל המדינה לצערי, נכון שיהיה טקס ב-11 לחודש בנוכחות שר הספורט מיקי זוהר,
כן, כן.
הטקס הממלכתי, כי חוגגים פה לפי העברי, לא כן. לפי הגריגוריאני, אבל אני חושב שבאמת האירוע, הטבח הזה של י"א חללי מינכן לא מופיע בתוכניות הלימודים בכל בתי הספר.
אבל אתה יודע שהיה כששר היה.
גדעון סער?
כן, בוודאי.
היה, היום אין.
היה, היום אין. תאמין לי, אנחנו עכשיו מלקקים את הפצעים שלנו. הגענו לשיא. גם בזה נטפל.
אני רוצה להגיד לך משהו, אילנה. קודם כל, יוסף רומנו זה שלך, זה קודם כל המשפחה, את המאבדת הגדולה ביותר. אחרי זה קופמן הזכיר את המדינה, שנכנסים עם דגל ישראל לאולימפיאדה, הם הילדים של המדינה הספורטאים האלה.
נכון,
ומדינת
נכון.
ישראל הייתה צריכה להתאבד על הגרמנים כל השנים האלה, להתאבד. ואני לא בטוח שהתאבדה.
לא,
אני בטוח שלא.
שלא בכלל?
הגרמנים?
אף אחד לא התאבד, תקשיב. המערכת היחסים שנרקמה בהתחלה ב-72 הייתה מערכת יחסים של התחלה גרמניה-ישראל. ודאגו לא להשמיע את כולנו, זה ברור לגמרי מה שהיה בתקופה. ואני מודיעה לך שאם אנקי ואני לא מחזיקות את זה על אש גבוהה לאורך 50 שנה, לא היינו מגיעים לתוצאות. כי תמיד יש אינטרסים אחרים למדינה.
את האמת אני אומר לך?
יש דברים שאתה יודע מה, אני מוכנה להקריץ את עצמי למען המדינה. אמר לי מישהו פעם בגרמניה, מדינת ישראל אשמה. אמרתי לו שלא תעלה על דל שפתיך. או תאשים איש צבא או איש שבק או איש מוסד ישראלי. זהו. לזה אני מוכנה לתת את
אבל את האמת אני אומר לך, קופמן בערך 40 שנה, אני בערך 35 שנה, ואת 51 שנה, ואם לא היה כל השנים האלה את השם אילנה רומנו, אני לא יודע אם זה היה ככה כל הזמן באוויר.
גם אנקי שפיצר, אלמנתו של אנדרי.
אנקי שפיצר בוודאי זה שני אנשים שאנחנו נשענו אחד על השני, אנחנו השנה מלקקים את הפצעים. תשמע, זה פתאום נופל שאתה מקבל את כל מה שאתה רוצה ופתאום האדרנלין יורד והתופעות לוואי מביאות ואנחנו ממש מלקקות את הפצעים, אבל אנחנו שמחות שהגענו לאן שהגענו.
אילנה, אין מה לומר ביום כזה, את בטח, את סוחבת את זה כל השנה, אז בטח ביום הזיכרון. אני מאחל לך רק בריאות ובשרות טובות, באמת נחת מהמשפחה.
אמן, תודה, ויש לי נחת מהמשפחה, וזה מה שישאיר לי יוסי. תודה רבה.
לא דבר. אנחנו יוצאים עכשיו לטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורין.
התפלאתי אתמול כאשר קראתי על כך שמאמן מכבי חיפה, מסי דגו, כינס שלושה משחקניו, צ'רון שרי, דיה סבא וליאו רפאלוב, כדי לומר להם שבניגוד לדעת רבים, הוא כן מאמין שביכולתם לשתף פעולה באותו הרכב. אותי הוא בוודאי לא צריך היה לשכנע. תמיד שחקנים טובים, בתנאי שהם בכושר, מסוגלים לשתף פעולה. למי שחושב אחרת, קל להציג אין ספור דוגמאות לשחקנים בעלי זהות דומה של משחק ותפקידים שעשו זאת בהצלחה רבה מאוד. סבא לא צריך לדרוך על רגלי רפאלוב, בדיוק כפי שליאור לא צריך לדרוך על רגליו של דיה. החוכמה הגדולה היא לדעת לסנחרן את היכולת האישית לטובת הקבוצה, ובכך למקסם אותה להישגים. לפני שנים רבות מאוד היה מי שחשב שמוטל שפיגלר וגיורא שפיגל לא צריכים להיות בצוותא בהרכב נבחרת ישראל. המציאות הוכיחה שדווקא שיתוף הפעולה ביניהם עבד מצוין. שחקנים טכניים אינם לעולם נכס לכל קבוצה. תפקידו של המאמן הוא לדאוג לכך שהכוכבים לא ישבו על הספסל. חושבני שישנה דוגמה קלאסית מזמננו שבה החיבור הזה נשא תוצאות מעולות. הכוונה, אם לא ניחשתם, היא לקבוצת ברסלונה שלפני כעשר שנים. צ'אבי, איניאסטה ומסי, שלושה ענקי כדורגל, ניגנו אז כתזמורת מתואמת ומושלמת, וזאת למען הצלחתה. בכך הפכו את ברסה לקבוצה המבריקה והטובה ביותר בעולם. האם מאמנם פפ גוארדיולה כלל היה מעלה בדעתו לוותר על אחד מהם? אין כל סיבה הגיונית לומר שרפאלוב, שרי וסבא לא מסוגלים לשתף פעולה בליגה הישראלית. ייתכן שמסי דגו ניסה גם לאתגר את השלושה לקראת משחק הליגה שלשום מול קבוצת הפועל ירושלים. מכבי חיפה ניצחה בו בתוצאה 2-1, ודיה סבא הפקיע את אחד משני שעריה. את ההרכב למשחקיה צריך דגו לקבוע כמובן אך ורק לפי ראות עיניו ובהתאם לחושרם של כל השחקנים. הם כמובן מודעים לכך שכדי לנצח חובה עליהם לשתף פעולה זה עם זה. הם מבוגרים ומנוסים דיים על מנת למצוא את הדרך הנכונה לעשות זאת, גם אם הדבר דורש ויתור על האגו האישי.
הטור של דבורין גם בדיגיטל של 103 FM.
חזרנו. זמן קצר אחרי פיטורי חורך וילדה, מאמן נבחרת הנשים של ספרד, אלופת העולם, ההתאחדות הספרדית הודיעה על מחליפתו, מונטסטרט תומה, היא נבחרה למאמנת נבחרת הנשים של ספרד, היא תהיה האישה הראשונה לכהן בתפקיד, ואנחנו צריכים רק להסיק את המסקנות המתבקשות. יש כבר הרכב של מכבי תל אביב למשחק האגדות הערב מול ותיקי ברצלונה, שורה אוברוב, יובל שפונגין, טל בן חיים, קרלוס גרסיה, יואב זיו, אמיר שלח, טל בנין, אבי נימני, יקיר שינה, איציק זוהר וברק בדש. אנחנו עם כדורף עכשיו.
שירים ושערים 1990.
כן. נסטור אפשטיין, הפרשן במשחק של הנבחרת היום, השידור יתחיל בערוץ הספורט, לא בערוץ הספורט, סליחה, בצ'רלטון, שידורי ספורט אחת, של המשחק ישראל נגד טורקיה בדרייבין. הלאה נסטור.
הלאה, נראה טוב.
ראיתי אתמול בלילה, שחזרתי מהעבודה, ממש זה את המשך המשחק, התחלתי לראות קצת את פורטוגל מנצחת את טורקיה בחמש מערכות, ופורטוגל עלתה כבר לשלב הבא, ונכנסתי קצת לחששות מהטורקים, חוץ מהעצבים שיש להם, כתוצאה מזה שהם איבדו יתרון, והפסידו 2-3, אבל זה משוכה משמעותית לנבחרת שלנו.
נכון, זאת לא משוכה קלה בכלל, אתה יודע, אני חשבתי על זה, אמרתי לעצמי, מי חשב שנבחרת ישראל תגיע למשחק קובע, שזה יקבע את העלייה לשלב הבא, הרבה אנשים לא חשבו שנהיה במצב הזה היום, באמת הולכת להיות משוכה מאוד קשה, וכמו שאמרת, ג'וליאני המאמן הטורקי מאוד 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 לא רגוע, ויש עוד מישהו שמאוד לא רגוע, ונשמח מאוד שנוציא אותו מאיפוס, זה המוסר רקשי, המוסר הטורקי, שיש לו לא מעט עליות וירידות, בעיקר בכל הנושא של העצבים שלו, שלפעמים זה משחק נגדו, וזה מעניין יהיה לראות איך הוא יתפקד.
על הנייר הטורקים טובים יותר?
נזכיר רק שאנחנו במקום הרביעי בבית, עם שני ניצחונות בשלושה משחקים.
נכון.
הפסדנו לצרפת, הטורקים מקום רביעי, כי יש להם כבר יותר משחקים. אם אנחנו מנצחים, אנחנו שם, אנחנו נוסעים...
אנחנו שם, בדיוק, פשוט, המנצחת הולך.
השאלה אם על הנייר לפני המשחק, אתה יודע, יש את זה גם בכדורגל כדורסל, איפה אנחנו לעומת הטורקים עכשיו?
אנחנו מדורגים מתחת הטורקים, בוא לא נשכח שאנחנו הגענו לאליפות הזאת בגלל שאנחנו מארחים את הבית הזה, זה מה שנתן לנו זכות להשתתף באליפות אירופה, והמשחק יהיה מאוד 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 קשה, אני מקווה שאפילו יהיה מאוד מאוד צמוד, אני כל הזמן מנסה להסתכל דרך הלוויין, איך האולם מתמלא, זה מאוד חשוב שיהיה הרבה קהל, לא נראה לי שנגיע לקהל שהיה נגד צרפת, שמאוד מאוד דחף את הנבחרת, ואתה יודע, אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה על הטורקים, אבל אני גם רוצה להיות מרוכז גם בצד שלנו, והנבחרת חייבת לתת משחק הרבה יותר טוב מאשר ההפסד 3-0 מול פורטוגל.
תגיד, גם בכדורעף יש משמעות לקהל דוחף, כי אנחנו מכירים את זה בכדורסל למשל, מכבי תל אביב ביד אליהו, אומרים עליה בכל אירופה שזה קהל דוחף. איך זה בכדורעף?
אני לא מאמין, זה סוג ספורט שהקהל לא דוחף ולא עוזר. זה בכל מקום, בכל ענף, שיש לך את הקהל מאחוריך, וזה משהו שאנחנו צריכים לנצל. ובאמת, הניצחונות שהיו לנבחרת ישראל, גם מול יוון וגם מול רומניה, לקהל היה תפקיד מאוד מרכזי, גם כל מה שקרה מול צרפת, היינו מאוד קרובים לקחת ברכה מול האלופה האולימפית, וזה המון המון בעזרת הקהל, 4,000 איש בתל אביב, לא כל יום אתה ממלא ככה אולם בכדורעף.
הטורקים, עד כמה שהיה קל להבין אתמול, מאבדים מהר את הראש, אבל גם אנחנו בכל המשחקים, אתה יודע, עושים מה שנקרא טעויות לא מחויבות, בעיקר בהגשה, משאירים במשחק 6-7 נקודות כתוצאה מההגשה לא טובה, צריך לעבוד, אתה יודע, קודם כל על הטעויות שלנו, כדי לבוא מאוד ממוקדים.
נכון, אני מסכים איתך, הנושא של הטעויות זה מרכיב מאוד משמעותי במשחק הכדורעף, כי פעם היית עושה טעות, זה לא היה נחשב לנקודה, היום כל טעות זאת נקודה, וזה הולך לצד השני, צריך לשים לב לכל נושא של הטעויות, בנושא של המכות פתיחה, אני אומר את זה רוב הזמן בשידורים, אתה חייב להיות מרוכז, חלק מהמשחק זה לטעות אתה לוקח צ'אנס, אתה לוקח ריזיקום בכל הנושא של המכה פתיחה, כי אתה חייב להקשות על הקבלה בצד שני.
אני רוצה לשאול לך, רוצה לשאול את קופמן משהו. קופמן, אתה תמיד מדבר איתנו על מדינות ספורט, אז תמיד אתה מזכיר את צרפת וספרד למשל בכל הענפים,
ומדינות, צרפת האולימפית בכל.
כן, כן, ומדינות יוגוסלביה תמיד יצאו להם לבחרות טובות. השאלה טורקיה היא, למשל, בכדורגל וכדורסל היא בינונית. איך היא נחשבת בכדורעף?
קודם כל, כדורסל היא לא בינונית.
בינונית?
היא לא בינונית, היא בעשר נבחרות של היבשת, וזה לא היבשת קטנה, יש, אם אני לא טועה, 50 משתתפות במוקדמות. טורקיה היא מעצמת ספורט, גם ברמת ההשקעה שלה. כדורף נשים, הנבחרת שלהם בשפיץ. אנחנו באליפות
אירופה לפני יומיים.
כן, תבין, הם בשפיץ, החלטה של ארדואן אגב. גם כדורסל, גם כדורף, ספורט נשים במדינה מוסלמית, אפילו יותר פרימיטיבית משלנו.
גם הליגה מאוד, גם הליגה מאוד חזקה בטורקיה, משחקים שם השחקנים ברמה מאוד גבוהה, שחקנים זרים שמגיעים לקבוצות הטורקיות, ופשוט הליגה מאוד מאוד ברמה מאוד גבוהה, ונקודה מאוד מעניינת, ויצא לי לראות את זה ממש במו עיניי, לפעמים האולם ספורט נמצא בתוך מפעל תומך, והוא הספונסר של, של אותה קבוצה, ומשם תבינו ש...
זו הייתה השיטה היפנית. אתה זוכר כן? שהשיטה היפנית, ככה התחילו היפנים עם הנשים והגברים? בתקופה אני... שזלינגר אימן כן? ביפן, זה היה מפעל תומך בכל קבוצה.
כן, פעם, באחד השנים, אני אימנתי ביחד עם גילי דוסטי, גימנו את מכבי תל אביב, הגענו לשחק מול קבוצה מטורקיה, במוקדמות שם, באליפות אירופה, והכניסו אותנו ממש לתוך מפעל, ופשוט מצאנו את עצמנו בתוך עולם ספורט. זה היה פשוט מדהים לראות את זה.
חבל באמת שלא מקדמים את העניין הזה בכלל של כדורף בארץ ברמות יותר גבוהות, עם כל ההישג של... מכבי תל אביב בעוד השבוע.
לא, הוא גם אומר, הליגה הטורקית שיש שם שחקנים גדולים, אז כנראה גם בליגה הטורקית משלמים הרבה כסף.
משלמים הרבה כסף.
לא כמו בישראל.
נכון,
אין כסף. אתה מבין, שנה שעברה מכבי נכנסה לדפיציט מכל האירוע הזה של גביע האתגר שהגיע לגמר. הפסידה לאולימפיאקוס. אבל הם עשו הישג מדהים. אתה מבין, ואנחנו, תראה, אני לא אומר שכל שנה נהיה בגמר, אבל חייבים לקדם את העניין הזה. במקום להשקיע, אתה יודע, כסף בכדורגל ובכדורסל, שהם מסתדרים גם בלי זה.
נסטור, שיהיה בהצלחה.
שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, שיהיה בהצלחה לנבחרת.
כן, כן, שאנחנו נראה את המשחק, ובאמת שנהיה שם. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו לדיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן פרסומות, ואז נגיע לטניס, גם היה אתמול לילה מדהים. מה שקורה שם. חזרנו, אנחנו עם טניס עכשיו, עמית נאור, ניו יורק, אהלן, צהריים טובים לך.
איזה צהריים, הרגתם אותי אתמול בלילה, 3 בבוקר.
תשמע, אני ראיתי, ראיתי את רובלב נגד, איך קוראים לו, הבריטי, ברח לי השם שלו.
נגד דרייפר.
כן, היה משחק, אתה יודע, לדרייפר היה לו סיכוי לזרוק אותו, אבל אתה יודע, רק סיכוי זה לא מספיק.
תראה, הרוסים טובים השנה, גם מדוודב וגם רובלב בכושר מצוין, שני פרי בגמר, זה יפה. אלקרז לא נתן שום סיכוי, לא היה שם משחק בכלל, זה היה קל, אבל המשחק אתמול בלילה היה, אני אומר לך, נגמר ב2:30 לפנות בוקר, זה היה זברב 5 מערכות, ואיז אופישלי בק, מה שנקרא, אנחנו זוכרים את הפציעה שלו ברולאן גארוס, אתה זוכר שם משהו שבר את הקרסול נגד... רפה ב-22, והוא חזר אתמול, 5 מערכות עם סינר, משחק בלתי רגיל, בלילה, תדע, עם ניו יורק, עם שיקורים, ועם איזה גרמני אחד ששמע אותי קווט של היטלר שם, וסילקו אותו מהמגרש, היה שם הכל בלילה. זהו, ובגללך, דרך אגב, תדע, בגלל הסאבווי שלחת אותי והגעתי לברונקס, אז עכשיו בניו יורק כל מונית זה $25 לכל פינה.
למייל, מה שנקרא. אמרתי לך,
צריך לדעת. איזה מייל, מעגלת נקניקיות אחת לשנייה.
כן.
אז אנחנו שוכרים לך את הרשבון, אבל זהו. וכמו בברגן בנשים, דרך אגב, מדיסון קיז הפתיע את פגולה, וזבלנקה, שעלתה למספר אחד בעולם, קיבלה ביטחון מזה, והסט של הפולניה, ופשוט שחתה אתמול, שיחקה מצוין, ונראית מצוין, אבל יש לי הרגשה שגם היא תפשל עד הגמר.
כן, ראיתי שם שכבר נגמר שם קוקו גוף, המשחק שלה?
האמת שהיום אני חייב להגיד לך, חזר לכך מאוחר, שאני רק עכשיו בדרך למגרשים.
אני ראיתי שם אחת-אחת במערכות. מתי יש היום, היום נובק משחק נגד פריץ?
נובק משחק ביום, וזה יהיה מעניין. תראה, קוקו גוף לקחת את המערכה 6-0, את המערכה הראשונה, וזה עד הכל במערכה השנייה. היא תנצח את אוסטרפנקו, איך אוסטרפנקו ניצחה את הפולניה עד עכשיו אנחנו לא מבינים.
בונה, היא כבר דופקת לה בראש 4 פעמים ברציפות.
נכון. נובק, תראה, נובק נגד פריץ זה משחק ביום, מה שאומר שהמגרש היא יותר מהיר, שמש, קהל אמריקאי שדוחף, איך אומרים, הם ישחקו עד הערב, יהיה משחק ארוך ויהיה משחק מעניין. אז בואו נראה לאיפה זה הולך. יש לנו גם כמובן את הרבע בלילה של שני האמריקאים, אחד נגד השני, תיאפו נגד שלדון, כך שיש משחקים מעניינים בצורה בלתי רגילה.
שלדון זה מפלצת, משהו מוציא מהיד, זה סרבים. נכון. סרבים של מעל 200 קמ"ש, שהוריד שניים, אחד back to back של 240 קמ"ש.
שחקן, ועשו כבוד לתיאפו פה ושמו את זה בלילה, אתה יודע, עם הלחות הכל נהיה יותר כבד, וזה יעשה את המשחק הרבה יותר מעניין. אז בוא נראה.
יפה, העיקר שאתה נהנה.
אז זה נהנה, חבל הזמן, נתראה.
יאללה, תודה.
ביי.
מה עוד יש לנו כרגע? נבחרת אנשים בכדורסל 3-3 פתחה את המשחק באליפות אירופה נגד איטליה. יש לנו נבחרת טובה, אני מקווה שבאמת יצליחו. מחר הבנים פותחים את המשחקים, יש הרבה עניין. אם באמת הוותיקים של מכבי תל אביב מודאגים מההרכב של ברצלונה, אז היא הגיעה רק עם בלם אחד ההוא ושלושה מגינים, גם הם הגיעו כאן לטיול פרטיה כזה. הרכב של ברצלונה: חסוס אנגוי, ג'וליאנו בלטי, פרדריק דאו, סרחי ברחואן, פרננדו נברו, רוברטו טרסהורס, ג'ורדי לופז, לודוויק ג'יולי, חוויר סביולה, ריבלדו ורונלדיניו. כך שבאיזשהו מקום צפויה באמת חוויה לאוהבי הנוסטלגיה של הכדורגל הישראלי, דברים מהניינטיז, ילדים בטח לא יראו, כך שיהיה באמת... יהיה באמת נחמד. מה עוד אפשר לומר? אני אולי נתן לכם משהו של בוא נראה את פוצ'קו מה הוא אמר, אני מקווה שהוא לא יתאבד הערב. השחקנים שלי הם כמו דבורים, זאת חיה קטנה שלא יכולה לעוף, אבל בגלל שהיא לא יודעת את זה היא עפה בכל זאת. אף אחד לא ספר אותנו ולא חשב שנהיה כאן. אני בטוח שאם היינו נפגשים כל נבחרת אחרת, היינו פוגשים כל נבחרת אחרת, היינו עולים לחצי הגמר. נכון, נתנו טורניר טוב, האמריקאים היו גדולים עליהם. זהו זה, תבלולו, אל תצאו מהבית.